ספורט, עם רון קופמן, אריה מליניאק ואלי סהר.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
אהלן
אליקו.
אהלן, וואלה, תאמין לי, אתמול חשבתי במשיח.
למה?
כשאמרת ששלמת מניין, אמרתי זה בדיוק השעה שהמשיח צריך לבוא, אתה יודע, ב...
הייתי מקבל זה פרס שני בלוטו בתור פרס, למה צריך משיח יבוא?
רגע,
פרס שני בלוטו? משיח יסדר לך פרס ראשון בלוטו.
רגע, תגיד לי,
יש לי בעיה עם קופמן שהוא לא יודע לתפוס סידור, זה בעיה.
מה זה חשבת? משיח הגיע. מה, אתה לא קורא עיתונים?
הוא לא עולים במהדורה השנייה הזו.
עולים להר הבית, יש פה איזה משהו במיקרופון או בזה.
כן.
אבל נגמרה אולימפיאדה.
בעיה.
כאילו נפלתי לבור.
כן. לא, קשה להשתחרר מזה למעבר. קשה להשתחרר במעבר של...
במיוחד שהיו... היו כמה אירועי סי מטורפים, רוני, הקפיצה במוט והכדורסל ו...
היו המוצרים, היו המון, בכל ענף כמעט היו סיים.
הגמר של הכדוריד שלך קצת יחזה, והדנים שם שחטו את הגרמנים.
כן, זה רמה בפני עצמה.
איך נשמע, אבל?
הצרפתים הודחו, שומעים אותך, הצרפתים הודחו, הגרמנים הפתיעו את הספרדים. ונגמר להם, זהו, הם השקיעו שם בחצי הגמר את הכל, אבל הכל היה, תשמע, כדורף, הכל,
תשמע, אני, אבל...
לא המשחקי
כל מה שרואים.
שני המשחקי כדורסל האחרונים, גם ארצות הברית סרביה, אני לא זוכר את עצמי, רוני, לא קם מהכיסא מרוב שאני מרותק, ואתה יודע, ראינו אלפי משחקים כבר בערוב ימינו, ואני אומר לך, זה היה מרתק ברמה בלתי רגילה פעם.
כן, האמריקאים לא הגיעו מוכנים. וזה מתחיל מההכנות של ההכנות.
רגע, אני יש לי שאלה. מתי הם כן מגיעים מכונה?
נכון. תשמע, זה מגיע לשקל בחסר גרוש ללירה? אין. יותר, להעמיד מולם קבוצה. יותר טובה מיוקיץ', בוגדנוביץ'.
תסביר לי קודם כל לאריה איך קבוצה עולה לפרקט בלי רכז מה שנקרא פיור.
מסכים איתך ב-100%.
ובאמת אתה רואה אותם במס... טוב, אנחנו נמשיך אחר כך, יש לנו אורח חשוב, אורחים מופיקים סער פלסנר ושני רומנו, אחר על השידור ברדיו 103 שקט וולפין, ברדיו צפון 104.5 גילת בלום, אורחים בדיגיטל גיא רבי וליעזר בן יהודה ועמיתי דואק. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פותחים עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. שלום לך מיקי, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אהלן.
קודם כל, בוא נתחיל איתך באמת, קודם כל מההישג הנדיר, 7 מדליות, אתה גם היית בפריז חלק מהזמן. איך אתה מסכם את זה בקטע הממלכתי?
קודם כל, הישג פנומנלי, נבחרת ישראל עשתה דבר אדיר באולימפיאדה הזו, שיא כל הזמנים, 7 מדליות. אני חושב שאפשר לזכור את זה קודם כל לרוח הישראלית. ראיתי שם בעיניים של הספורטאים והספורטאיות שהם באו כדי לנצח. הם רצו להביא שמחה ונחת לאזרחי ישראל בתקופה המורכבת הזו שכולנו חווים. אז קודם כל, אני חושב שזה היה הדבר המרכזי. אנחנו השתדלנו לעזור כל מה שיכולנו, הכפלנו תקציב הכנות אולימפיות בשנת 23 ו-24, גם חצי שנה אולימפית קמנו סכום שהוא בעצם כמעט לשלש את תקציב הכנות שהיה בשנת 22 ו-21. מעבר לזה גם הייתה מענקים מאוד גדולים לזוכים, מיליון שקל נקים ממס לזהב, 750 לכסף ו-3,500 לערד. ובסוף כשאתה רואה את זה כמכלול ואתה רואה את התוצאות, אתה אומר שהדבר הנכון כרגע לעשות הוא לראות איך מבחינה אסטרטגית בשנים הבאות אנחנו מקבילים את ההשקעה באופן דרמטי לטובת ההכנות האולימפיות.
אז בוא באמת, אני רוצה פה באמת לשאול אותך, אתה יודע, אין לנו 88 ספורטאים, אם אני זוכר נכון, אולי 87, ואני לא מדייק, אבל התחרנו גם בענפים שבהם אין לנו באמת סיכוי להפתיע, גם לא תיאורטי. אתה יודע, קודם כל, כמו הסוסים, למשל, שזה גם ההתעללות בחיה, לתפיסתי, אבל זה לתפיסתי. האם אתה מתכוון לדרוש מהוועד האולימפי, מהיחידה לספורט הישגי, לתמרץ בעיקר את הענפים שבהם אנחנו טובים, וזה ענפי היחפנות, מקצועות קרב, מים והתעמלות, בזה אנחנו טובים, אופניים, אתה יודע, אני מקבל גם כן.
יש כמה פרמטרים, תראה, קודם כל בסוף יש עוגה, תחלק אותה בצורה שם, ככל שהעוגה תהיה יותר גדולה, אפשר יהיה גם לחלק אותה בצורה יותר טובה, גם נפלו לענפים, שבשלב הזה לא בהכרח בטוח שנביא מדליה, אבל מה שכן, ענפים שהתחרו באולימפיאדה הזו, אם אנחנו לא רואים צפי לאולימפיאדות בהמשך באותו ענף, אז באמת צריך לשקול את זה כמו שצריך, כי בסוף אין לי בעיה שיש אולימפיאדה שאתה מסיים בחצי גמר או ברבע גמר, אבל אתה יודע שיש פוטנציאל בהמשך להגיע גם לגמרים ואולי גם לזכות במדליות. אבל זה עניין אסטרטגי שמן הסתם אנחנו בטח נשב ונקיים דיון מול הוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי שמצויה אצלנו במשרד, ואנחנו כן צריכים לבדוק גם מה נעשה עם משאבים רבים שאני רוצה להביא, כי אם נתנו 50 מיליון שקל לשנה, יכול להיות שצריך לחשוב איך מעלים את התקציב גם ל-80 ול-100 מיליון שקל לשנה. אבל ברור שזה חייב להיות בשיתוף פעולה מלא איתנו עם המשרד. אני חייב לומר שאני מעריך שהיכולת שלנו להביא עוד מדליות ב-28, בלוס אנג'לס 28, היא יכולת שהיא קיימת, כי באמת אנחנו מתקדמים מאוד יפה. יש לנו את מכון וינגט שהוא גם תחת משרד התרבות והספורט, אנחנו משקיעים בו עשרות מיליוני שקלים בשנה. אנחנו רוצים להקים וינגט גם בדרום וגם בצפון. אנחנו רוצים לקדם את הספורט הישראלי, זו השאיפה, ואם מגיעים המדליות, אנחנו רואים איזה שמחה, איזה נחת, איזה אושר שזה מביא לאזרחי ישראל, ושווה את ההשקעה.
יפה. אז אתה יודע מה, יש הסכמה כללית שצריך להגדיל את התקציבים, ואם תפתחו עוד וינגט בצפון, בדרום, בכלל חלום לקיץ, צריך להגיד תודה רבה כל בוקר שיש לנו יחידה לספורט הישגי, ואני רוצה להגיד לך, אתה זוכר, הייתה סדרה טורטלים, האבא היה אומר לילד, לך לישון, אומר לו, לא רוצה, אומר, כך 100 שקל, הולך לישון. הפתרון לכל דבר, תכף נדבר גם כנראה על ארגון השחקנים,
זה בסוף, הרי.
כסף, כן, כסף הוא חשוב.
נכון, אני אמרתי את זה בתחילת הקדנציה, כשבאתי ואמרתי שאני מכפיל תקציב הכנות אולימפיות. היו לא מעט אנשים שירימו גבה ושאלו למה אתה עושה את זה, ואמרתי, חבר'ה, אני בא מהספורט. כשיש משאבים, אם יש מי שמנצל אותם נכון, ויש בקרה טובה של המשרד, שבאמת הכסף מנוצל כמו שצריך, ולא הולך לתימיון, יהיו גם הישגים, כי הכסף בסוף עוזר, למשל, סתם כדוגמה, אנחנו רק ציוד, בענף השייט יותר מ-4 מיליון שקל קנינו, לאולימפיאדה הזו. ציוד הוא גם מרכיב חשוב בהישגים.
100%.
ההוצאות האלו...
אבל זה ציוד, אל תשכח, זה ציוד מתקלה. יש...
נכון, אבל בשביל להביא את המדליות האלה, אתה צריך שהספורטאים לספורטאים שלה יגיעו עם הציוד הכי טוב ברמה העולמית.
אבל בשביל זה יש קרן המתקנים. קרן המתקנים לא צריכה רק לבנות מגרשים, היא גם צריכה לממן ציוד.
אני לא כרגע מתווכח מאיפה מגיע המימון. אני כן רק אומר שהמימון חייב להגיע. כי המימון הזה בסוף, גם לציוד, גם לימי ההכנה, גם לרמות האימון, גם למחנות האימונים, גם לעבודה השוטפת ביום יום, גם להכניס את הספורטאי והספורטאית שלא יהיו במצב שהם לא מצליחים לגמור את החודש. כל הדברים האלו, כמכלול, בסוף זה השקעה של הרבה מאוד כסף, כולל מלגות וכולל הכל.
מיקי, אבל איך?
אני בחרתי להכפיל, משום שאני אמן, כי שזה יביא הישגים, ואני נורא נורא שמח לראות היום את ההישגים הללו, ואני אומר, אני לא רצתי על המסלולים ולא קפצתי במזרן, אבל אני, את החלק שלי לפחות, כמי שאמון על הספורט בישראל בכללותו, אני מרגיש שכן תרם.
מיקי, אבל איך אנחנו גורמים למעשה יש לנו בעיה שבמלכת הספורט, אתלטיקה, אנחנו למעשה כבר, אנחנו לא שם, נכון שאנחנו במרתון על הכפק, ויש פה יחידנים שעושים עבודה מדהימה, אבל במלכת הספורט אנחנו לא שם, ואתה רואה את זה גם במתקנים, אתה רואה איזה אצטדיון, תודה של אימונים של הדר יוסף, שכבר הפך להיות ולודרום, ולא מטפחים את זה כמו שאני זוכר, תודה מה אפילו לפני 40-50 שנה.
וזה אצטדיון אתלטיקה היחיד במדינה.
אני זוכר שב-84 היה לנו אריה גמליאל, והיה לנו גדעון ארמת, והיה כל כך הרבה, נכון שהם לא הגיעו למדליות, אבל הם היו, אני לא אומר בטופ העולמי, אבל לפחות אתה יודע, שלחת אותם לאולימפיאדה, כי הם עשו הישגים, פה אין מי, אנחנו לא מפתחים, כי הרי יש את המשפט המפורסם, של מאמן נבחרת איטליה ב-82 אנזו ביארזוטו, הוא אמר, אני יכול להפוך אתלט לכדורגלן, אני לא יכול להפוך כדורגלן לאתלט, אנחנו לא מטפחים את זה מספיק, השאלה, איפה המדיניות שלכם מלמעלה, כדי שהעסק הזה ישתנה.
אנחנו גם מבחינה אנתרופומטרית, אנחנו גזע דפוק, קלי.
האיטלקים, אני לא חושב שהם יותר אתלטים מאיתנו. הם הביאו שני קופצים לגובה.
כן.
יש לא מעט אתלטים בספורטאים טובים בישראל. אגב, בואו גם נתמקד במטרה להעלות הרבה מאוד יהודים ארצה שזוכים כבר במדליות.
למה דווקא יהודים? אני רואה שהקטרים ובחריין, הם פשוט קונים את הגילאי, קונים שנתון מקניה.
זה עזוב, זה לא יתפח את הענף.
לא, בלי שום קשר, אני מעדיף גם לאולימפיאדה הבאה שכל יהודי שיודע להביא מדליה, שיעשה עלייה ארצה ויהיה חלק מהמדינה, ויהיה פה ביחד איתנו, וגם אחרי זה יתחרה בשבילנו, וגם דבר חשוב.
אבל זה לא יקרה, מיקי, כי השפיץ העולמי, למשל המתאבקת... לא, לא,
אנחנו משלמים את המענקים בין הגבוהים בעולם.
זה לא משנה, מה זה מענקים?
מתאבקת.
אתה לוקח את המיטלור, שהיום מתאבקת בין הטובות בעולם, ב-66 ו-78 קילוגרם, היא הכי טובה, 41-0, יש לה עתיד תחרותי וכלכלי, שלא תוכל להגיע אליו לעולם, לא יספיק 100 מיליון שקל.
אני לא יודע, אני יודע שאת המענק שקיבלה בעבור המדליה, אנחנו שילמנו בערך פי 6 מיליון.
כי היא חובבת, אבל אם היא הולכת עכשיו...
אצלנו, אבל דרך אגב, זה גם חלק מהעניין.
אבל המועדון, תקשיב, בארצות הברית זה אחרת, מיקי, המועדון.
אנחנו באים...
המועדון מתמרץ אותה, לא רק המדינה.
אבל אני אומר, אנחנו באים מעולם ניהול הספורט. זה שווה למדינת ישראל להבטיח לה את העתיד הכלכלי שלה, כדי שהיא תהיה חלק מהסגל האולימפי
שלנו. כן, מיקי, אבל מה זה יעשה לענף?
אם היא תתאמן.
אבל רגע, רגע, תרשו לי רגע, זה לא הפתרון כולו, זה רק חלק מהדברים שאני כן רוצה לעשות לפעם הבאה. אבל אני אגיד לכם מה יותר חשוב, בדיוק מה שאמר אלי. אם אנחנו רוצים לבנות קודם כל 28, זה לא היעד. היעד הוא 2032.
לא, היעד הוא 36, היעד 32, היעד הוא 40.
קופמן, בשמונה שנים.
לא בונים ספורטאי בשמונה שנים.
אני אומר לך, חד משמעית, כן.
אם אתה קונה אותו מוכן.
לא, 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 לא.
חצי מוכן, כמו במאפיות.
אם היום. דרך אגב, אני ברשותכם מספר לכם על פרויקט שאנחנו מקימים ברגע זה ממש עם משרד החינוך, שכל ילד או ילדה בגיל 6 או 7, אם אינני טועה, בעצם 8, בכיתה ג', הם יעברו אצלנו בדיקה במה הם יכולים להצטיין מבחינת הספורט. כל ילד או ילדה בישראל בכיתה או כיתה ג', יעבור איזשהו...
הסינים עושים את זה כבר מ-96.
סוף הסינים!
אבל באותם מאוחר מאשר הפעם, אתם מסכימים איתי?
מצוין! חדשות מצוינות.
אנחנו הולכים לבחון ילד-ילד בכל בתי הספר בישראל, לא ילד אחד שנפצבת או ילדה, ואנחנו גם נכתוב להורים כולם מכתב ממני משר החינוך, מה הילד הזה צריך להיות, באיזה ענף ספורט הוא צריך להיות, ומה הוא צריך להתאמן.
אבל אתה יודע מה קורה? אין לך שעות חינוך גופני.
אם תיקח ילד בגיל 8, והיום תתחיל להשקיע בו, אתה יודע מה, כמו שאמרת, לא 2032, אפילו ל-2036. תשקיע בו 12 שנה, וכשהוא יגיע לגיל 20, הוא יהיה ב-CO, אתה יכול לייצר את אותם ספורטאים שאנחנו מדברים עליהם, שיכולים להביא הרבה מאוד מדליות. אבל צריך משנה סדורה. אני מתכוון לעשות את זה, אני לא מסתכל רק על הקדנציה שלי, שיכולה להסתיים בכל רגע, אני מסתכל בראייה אסטרטגית, מבחינת איך הספורט בישראל צריך לראות בעוד 10 שנים, ואם אני אצליח במשימה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו, בעניין, בוא נגיד ככה, הניהול האסטרטגי של מציאת ואיתור הספורטאים והספורטאיות הללו להמשך, אנחנו נראה כל אולימפיאדה עלייה משמעותית בזכייה במדליות, וזה יהיה
דבר. אני מאמין במה שאתה אומר, ואני אגיד לך, השאלה בשורה אחת, כמה להשקיע בשפיץ, וכמה בשביל להרחיב את הבסיס. חייבים להרחיב את הבסיס.
חד משמעית. בעניין הזה אני מסכים לחלוטין.
כולל צהל, כולם ירוויחו.
והספורטאיות, חד משמעית. אגב, גם אין לי שום בעיה עם זה שיגיעו ספורטאים וספורטאיות ויעשו את המאמץ להגיע לטופ, וגם לא יצליחו להגיע לטופ.
ברור, לא כולם מצליחים.
מהרגע שהם חלק ממערכת ספורטיבית של חינוך גופני באשר הוא, לא משנה כרגע מה התחום, זה בריא מכל הבחינות. בריא לחברה הישראלית בכל קריטריון שאני מכיר.
אני שואל אותך עוד פעם, אני שואל אותך עוד פעם, אם אתה יכול להגיע לסיכום עם עמיתך השר יואב קיש, להגדלת שעותך החינוך הגופני בבתי הספר, כי כל מה שתעשה, כאשר בבתי הספר, גם אם הילד הוא מוכשר שד, ויש לו 90 דקות
ברוטו.
שבוע, ברוטו. שאגב, מחקרית, זה 14 דקות נטו לשיעור, שאתה אפילו לא יכול לעלות דופק, לא נצליח בכלום.
המצב הוא שבכלל, לדעתי ברוב מדינות ה-OECD, הסיפור של הספורט הוא מגיע בקטע הבלתי פורמלי, בחינוך הבלתי פורמלי, זאת אומרת, אחרי שעות הלימודים.
לא, לא, בנוסף, מיקי, בנוסף, בכל המדינות, בכל המדינות שב-OECD, חינוך גופני, 4 שעות מינימום, 5 נורמה.
אז תראה, זה מספר שבעיניי הוא חד משמעי game changer, יהיו עוד שעתיים, או 3 נוספות בשבוע בחינוך גופני, זה ברור שזה משמעותי. זה כבר כמובן, כמו שאתה אומר, סוגיה שצריכה לבוא לפתחו של שר החינוך, ברור שאני אשמח ללות אותה בפניו, אבל בסוף,
הוא יגיד לך שאין מקלחות לשעת אפס. אומרים את זה, מאז ידלין אומרים את זה דרך אגב. מאז אהרון ידלין.
אולי בתפקיד הבא שצר החינוך בדבר גם על זה.
מיקי, ברשותך, בוא נעבור לסכסוך ש... התפתח השבוע בעקבות ההחלטה של מנהלת ליגה בכדורגל, ההתארדות, למעבר 6 זרים, ואתה יזמת שיתנו כסף לקבוצות שיחתימו 5 זרים. למה לתת כסף לקבוצות שמחתימות 5 זרים, שכרגע המצב שקבוצות לא מצליחות אפילו לחתים 4 זרים? תראה את אפילו מכבי תל אביב, אפילו רוב הקבוצות. למה עכשיו לתת עוד פרס, עוד כסף, לבעיה שכרגע לא בדיוק קיימת?
קודם כל, המתווה עבד בצורה מושלמת בכדורסל. כל הקבוצות כמעט למעט 3 קבוצות גדולות אימצו את המתווה, והחתימו רק 4 זרים, וחוץ ממכבי תל אביב ופועל ירושלים והפועל תל אביב, והמתווה עבד מצוין, היה את שיא הדקות של ישראלים השנה בליגת העל.
זה גם בגלל שלא היה פה הרבה זרים, מיקי, אין מה לעשות.
לא, 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 גם מי שעזב מהר מאוד חזרו, הייתה הפסקה יחסית לא ארוכה, גם אגב, גם על זה אנחנו מאוד גאים.
מיקי, זה השנה הכי גרועה מבחינת זרים בליגת העל. למרות שמכבי לקחו 2 שחקנים.
עזוב את האיכות, אני לא מדבר על האיכות. איכות זה כבר סקאוטינג, זה שהם רוצים לבוא אליי בשעות הפנאי, אני עושה לכם סקאוטינג, אני אמליץ להם. אבל אני אומר שבסוף, מבחינת ההישג שאנחנו, קודם כל אמרתי, ההישג הזה שצריכו לשמר את הליגה ולא לסדור את הליגה, והליגה הסתיימה כסדרה, אז מבחינתנו הישג אדיר, נלחמנו על זה בשיניים כדי שלא יבטלו את העונה, והצלחנו במשימה הזו. אני יכול להגיד לך שבסוף המתווה בכדורסל עבד. לגבי הכדורגל, שם אמרנו להם,
חבר'ה, מה זה עבד? הם קיבלו את הכסף?
כן, לא הבנתי,
קיבלו
מה השבוע.
הם כל הזמן אומרים שהם קיבלו שליש. הכל?
קיבלו את הכסף, כן.
רוב הקבוצות הבנתי קיבלו.
אבל למה אנחנו מדברים על כסף?
כל מי שקיש את הניירת קיבל. אני רק אומר, למה אני אומר את זה? כי בסוף ראינו שיותר ישראלים שיחקו בזכות המתווה הזה. עכשיו, לגבי מה שקורה בכדורגל, שם זה סיפור אחר. שם אנחנו נתנו הטבה על מי שמבטר על זר בנוער, זאת אומרת, נתנו סך זרים של אגודה, וכל אגודה הייתה רשאית לרשום 6 זרים, 1 בנוער ו5 בסגל, רובם ויתרו על הזר בנוער, כדי לרשום 6 זרים בסגל, ו5 היו על המגרש. עכשיו החליטו במנהלת ליגת העל להפוך את זה ל6 על המגרש. אני אמרתי להם, חבר'ה, בואו נמנע מכל המלחמות האלה, קיבלתי שהוכרה סכסוך עבודה, וזכה שופלים וכו'. אם אתם רוצים שניקח את מה שעשינו בכדורסל, ונעשה את זה גם בכדורגל, אם איגוד השחקנים יגיע להסכמה עם הקבוצות שזה מקובל עליהם, אין לי שום בעיה לקחת את המתווה שלנו ולהתאים אותו למה שעשינו בכדורסל, ככה שרוב הקבוצות כנראה בליגה יישארו עם 5 זרים על המגרש ו6 בסגל, ואולי הגדולות ייקחו את 6 בסגל וגם 6 על המגרש, כי להם כנראה זה יותר חשוב גם בגלל אירופה וכל הדברים האלה.
אני חייב לשאול אותך בעניין הזה. זה שאיך שהוא מסדרים, נותנים להו כסף, נותנים לזה, אני שואל אותך על דעתך האישית. אתה בעצמך היית משחק כדורסל כל מוצאי שבת, אתה היית, ניהלת יושב-ראש, ניהלת מועדון.
זה נגמר, מאז 4 פריצות דיסק זה נגמר.
כן, לכל אחד יש במקום אחר. תשמע, אני שואל אותך מה דעתך, על הגדלת מספר הזרים ל6, עזוב כסף, אני נותן מיליארד.
על הדשא, 6.
אני באופן כללי אמרתי שהדרך היחידה לאשר הגדלת זרים, כי אני כן רוצה שרמת הספורט בישראל תעלה, כן? אבל אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא מייצר תמריץ, כמו שאני מביא, שהרבה קבוצות קטנות השתמשו דווקא בישראלים. זאת אומרת, אני כן הייתי רוצה לראות שהקבוצות הקטנות משתמשות בשירותי הישראלים ככל שניתן, ואם הקבוצות הגדולות שמשחקות באירופה רוצות לחזק את הסגל כדי להצליח באירופה, כי זה מביא הרבה מאוד משאבים לכדורגל והכדורסל הישראלי, ככל שיש הצלחות באירופה, הספורט הישראלי מרוויח הרבה מאוד משאבים, אז זה דבר שכן היה אפשר לשקול אותה. אבל אם יהיה מצב שכל הקבוצות בליגת העל או בליגה לאומית יפכו את הקבוצות שלהם לליגיון זרים, זה דבר שאסור לנו לתת לו יד.
אבל אתה צריך אבל להתייחס אתה חייב להתייחס לנתון אחד שהוא מכריע מתוך, בוא נעזוב את מכבי תל אביב, מכבי חיפה שהם באמת כסף גדול, לחיפה גם יש עוד איזה רבנים, עוד איזה 3-4 ומוסלמי אחד שהוא חכם דת, כהן דת, שזה הוא קיבל, אתה יודע, מהשרה שקד במסגרת און שלטון לפני בחירות. אבל אני שואל אותך לגבי איכות הזרים שאתה מביא, אתה יודע, בכל ארץ שבאים זרים אתה צריך קנה מקריטריון מסוים, לא יכול להיות אתה יודע שכל נבח שמגיע לכאן, ולכאן מגיעים בעיקר נבחים.
חד משמעי.
אתה מבין?
הגיע הזמן לרישיון עבודה לזרים.
יפה.
חד משמעי. זה נדרש. עכשיו אני אגיד לכם למה זה נדרש. אם נניח, אתה היום בכדורגל, בהתאם למדווה שלי, מביא סתם דוגמה 5 זרים נניח, או 6, לא משנה, או 6. ותקציב המינימום הרי כל הזמן, אנחנו שואפים שהוא יגדל, הרי גם זה מה שסיכמתי עם הקבוצות. אמרתי, אם אנחנו נותנים לכם כסף, תגדילו את תקציבי המינימום, אני לא רוצה לחסוך כסף שאתם הבאתם עד עכשיו. אם הבאתם את הכסף שהבאתם, תמשיכו להביא אותו. מה שאנחנו מביאים זה תוספת לתקציב, זה לא הפחתה מתקציב המינימום. אז הם הסכימו אותי בכדורסל, הם העלו את זה ואני מבין שגם בכדורגל הם מעלים את תקציבי המינימום בצורה משמעותית. עכשיו, אם תקציבי המינימום עולים ומספר הזרים לא עולה, אתה חייב לוודא שכל זר שמגיע, שמגיע כנראה בכסף גדול, כי הרי ברגע
לא, לא כולם בכסף גדול, חלק מגיעים בעוני גדול.
כן, אבל ברגע שאתה שם הרבה כסף בקבוצה, נגיד סתם דוגמה, אם המועדון שלך היה 10 מיליון עם 6 זרים, והתקציב שלו עולה להיות 12 מיליון עם 5 זרים, זה אומר שתקציב הזרים שלך גדל, באופן אוטומטי. עכשיו, אם תקציב הזרים שלך גדל, אתה חייב לוודא שהכסף שמושקע על הזרים, מושקע על זרים ששווים את ההשקעה. אם אתה לא תעשה רישיון עבודה, עם קריטריונים שם, אגב, שיתאימו לליגה הישראלית, לא כמו בליגה
אנגלית. אבל אנחנו לא הליגה האנגלית שאנחנו, אתה יודע, אתה...
לא עם קריטריונים של הליגה האנגלית. אני לא יודע,
איזה קריטריונים אתה רוצה? מגיעים לכאן כל מיני מתחזים,
מה לעשות? אל תשכח, לא הליגה השישית באירופה.
אז אמרתי, יש קריטריונים שיכולים להתאים לליגה הישראלית, מי שקובע את רישיון העבודה, והתאחדות לכדורגל, היא יכולה לקבוע קריטריונים הגיוניים, שהקבוצות גם יוכלו לעמוד בזה, ואז אתם תראו שרמת הזרים פה תעלה, ואז גם רמת הכדורגל פה תעלה.
רמת הכדורגל לא יכולה לעלות, כאשר הסיכוי של ילד בן 16-17 זה לשחק רק ב5 תפקידים ששמורים למקומיים, לא כולל רמאויות של גיור ומתן של שרת פנים וכל מיני דברים כאלה. אין לו מה לחפש שם.
אבל אם יש את המדווה שלי, בטח שיש לו, כי המדווה שלי קובע שאתה צריך להחזיק איקס ישראלים בסגל, ואם אתה לא מחזיק איקס ישראלים בסגל,
יש,
בסגל
יש הבוגר, להחזיק, לא יש להחזיק ויש לשחק. להחזיק.
קודם כל, השתתפות בסגל קבוצה בוגרת, השתתפות באימונים בסגל קבוצה בוגרת בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרתי, under 21 ו-under 24 לפי המקרה.
אתה רואה מה קורה באירופה שמשחקים שחקנים בני 16 ו-17 בהרכב הראשון?
אני באתי עם עולם הספורט, קופמן.
נו, אז איך אתה אומר לי להשתתף באימונים?
בכדורגל, שיש לך סגל, אין דבר כזה שרק 11 משחקים. יש תמיד תחלופה בסגל, סגל תמיד משתמשים, מגיעים לשחקן ה-16 וה-17. בכדורסל, אותו כנל.
אתה יודע שלמכבי חיפה, למכבי חיפה, יש 12... רגע, אני אומר לך.
כנראה, ולפעמים גם העשירית הרבה מאוד.
אבל אני שואל לך שאלה, מכבי חיפה למשל, יש לה 12 זרים ומתאזרחים. אוקיי? יש לה הרבה מתאזרחים. אז איפה אתה בדיוק רואה לי פה סגל? איפה אתה רואה לי פה להתאמן?
העניין של המתאזרחים זה סיפור אחר, זה סוגיה שאנחנו כן...
לא, אני מדבר איתך מבחינת...
יש יושבת שכר...
מיקי, אני מדבר איתך מבחינת התוצר המקומי.
אלי שר יושב בוועדה, יש קריטריונים חדשים לגמרי לאזרוח שחקנים. היום לאזרח שחקן זה הפך להיות בין קשה...
יש ללחצים שהופעלו עליהם בוועדה, היינו צריכים לגייס את 4-3.
אבל הנה, עובדה שהם עמדו בזה, ועובדה שהגיוס של השחקנים עם קריטריונים מאוד מאוד ברורים שקבע אותם שר הפנים. אגב, אני מברך גם על זה, כדי שזה לא יהיה פה מה שנקרא, כל מי שבא ורוצה להתאזרח בדקה עושה את זה. זה הרבה יותר קשה להתאזרח היום, וזה חלק מהתיקונים שאנחנו עושים, ואני מברך על התיקון הזה.
מיקי, אנחנו עשרה...
בקריית אתא אני מסדר לך, אתה נכנס, גוי, אתה יוצא יהודי.
אתה לא מרפא מהסנטימנט העסקוני, אני מבין.
מה, סליחה, מה, זה, מה מנהל את זה? אני? אני לא יודע לנהל קופסה כפורים.
אנחנו בעזרת השם נשפר גם את העניין הזה.
אפשר לדעת מתי תהיה ההתקפה?
סליחה, מה השאלה?
הבנתי.
לא, לא שמעתי את השאלה.
מתי תהיה המתקפה של...
הוא רוצה מידע מוקדם.
אף אחד לא שומע.
שמעתי שהיה להם שם מתקפת סייבר על הבנקים.
זה לא אנחנו. זה לא אנחנו.
לא, אני חושב שזה לא אנחנו.
זה החברים שלי, יש חברים של הבן שלי שהם רק משחקים.
אנחנו לא עושים שום דבר לאף אחד. כל מי שכל הזמן עושים, זה דווקא הם עושים לנו.
כן.
אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, שאם חלילה, אם חלילה, איראן תקבל החלטה רעה מאוד מבחינתה, לפגוע במדינת ישראל ולתקוף אותה, צהל ערוך לא רק להגן, אלא גם להתקיף באופן שאיראן לא חוותה אף פעם. אם היא תרצה להיכנס לתוך הסיטואציה הזו, אני חושב שהיא תתחרט על זה.
מיקי,
או שכן או שלא, מה שבטוח אולי. כן, יכולים לסיים שחרר אותו לעבודה.
עשרה ימים אנחנו לפני פתיחת עונת הכדורגל, וגם עונת הכדורסל בפתח. איך המשרד שלך דואג שמראות שראינו בדרבים האחרונים בכדורסל לא יחזרו? מה אתם עשיתם בעניין של האבוקות?
קודם כל, בכדורסל ייצור רעיון שאני כבר הצעתי אותו בזמן, של סט טכני, לקבוצה...
שמה?
שאם אוהדים של קבוצה יזרקו אבוקה, או ידליקו אבוקה בתוך מגרש סגור, אולם כדורסל, יהיה סט טכני. אני מבטיח לכם... שאם זה מה שיהיה, לא תהיה אבוקה אחת.
ברור.
אפילו לא אחת.
היו, אבל לא משנה, זה בסדר.
בכדורי, אגב, בכדורי...
אל תבטיח.
אני אומר לכם, שאם יהיה הפסדים טכניים, אם יהיה איזה מקרה אחד והקבוצה תפסיד, אתם תראו שלמחרת המשחק זה יתפוצץ לגמרי, כי אנחנו גילינו שלאוהדים הרבה יותר חשובה הקבוצה אפילו מהקבוצה.
ברור.
עכשיו, לגבי כדורגל, צריך להסביר את העניין הפירוטכניקה. אני רוצה להסביר להם את זה, כדי שהם יוכלו לעשות את זה בצורה מבוקרת, על מנת שהם יוכלו ליהנות מהחוויה.
אם מסדירים את זה, זה לא כיף. מיקי, מורים לנו פשוט לשחרר אותך לעבודתך הקדושה. כן, בסדר, אז אני אומר, לכלכתי.
אנחנו נחזור מחר.
השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, תודה לך.
כל טוב.
אנחנו עכשיו עם מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי הישראלי ופרשן האתלטיקה של ספורט 5. אהלן מולי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל, תלי להחמיא לך.
אני מצטרף.
היית סדרה בנטפליקס של 10 ימים. בסדר? ברמה הזו, ואף יותר גבוהה.
איזה חטיפי אנרגיה לקחת בצהריים, מולי.
ואף יותר גבוהה.
תן גם איזה מילה למלובני, אם אתה כבר
נותן. מנובלי מדהים, אבל אני בקרה גם מדבר איתו, שהדבר עם מנובלי.
זה צמד, עובדים
ביחד. מנובלי היה מדהים. זה בגלל שהוא הייתי בכדוריד הרבה שנים, הוא למד. מולי, לפני שנדבר על מוחמד אבדאללה קונטה, רץ בעצן בנבחרת השליחים של צרפת ב-4400, אני רוצה שתתן לי סיכום שלך לכל התחרויות האתלטיקה שפשוט הצמידו אנשים למסקים, אתה יודע, באמת בלי אפשרות לזוז.
כן, האמת שהיה משהו מאוד מיוחד במשחקים האלה, כנראה שגם פעם ראשונה מזה 12 שנה שזה פריים טיים, בשעות שנוחות מאוד לציבור בישראל, אחרי שהיינו בריו, בטוקיו, ועכשיו באמת גם זה סוג של בריחה מכל מה שקורה מסביב.
אל תדאג, מחכה לך לוס אנג'לס ובריסבן.
בדיוק, בדיוק, זה עד הפעם הבא שזה יהיה פריים.
ב-2048 זה יהיה אצלנו.
אי אפשר לדעת, כן, בטח.
100 שנה למדינה, מולי.
בוודאי, קודם כל רוצים לעבור.
שנגיע.
כל זה תחרויות עם קהל, כל המתקנים שהיו, תחרויות, כל מתקן, כל אולם, הכל מלא, בוקר, ערב, לא משנה באיזו שעה, שזה כבר מרים את האווירה, ובייחוד שזה קהל שהוא קהל אירופאי ברובו, שקהל שמבין ספורט, אחרי מה שבטוקיו לא היה קהל בכלל, בריו זה קהל אחר לחלוטין, אז זה חלק מהעניין. מעבר לזה, מבחינת האיכות שהייתה באצטדיון, מבחינת האריזה, תשמע, הצרפתים בכל אירוע שהוא, בכל מקום, ארזו את, את התחרויות כדי להעניק חוויה למי שהיה באצטדיון, למי שהיה בבית. אם ראיתם בוודאי את כל פעם שנפתח סשן באתלטיקה, אם זה בוקר, אם זה ערב, הביאו דמויות, אגדות, כדי לפתוח את הסשן הזה, ביניהם בוב בימון וקארי לואיז.
עם המקלות.
עם המקל הזה, עם הנקישות. ההצגות, התאורה וכדומה, ואתלטיקה מעולה. שמע, אתלטיקה כבר בשנים האחרונות אנחנו רואים איכות בלתי רגילה שהתנקזה על המשחקים האולימפיים האלה. שני סי עולם משמעותיים, עוד סי עולם.
אלה היו הסיים מבחינתך, זאת אומרת, סי האיכות של דופלנטיס ומקלפלן?
תראה, זה סי עולם, אז אין יותר מזה, אבל אני יכול להוסיף לסיים האלה, תראה, גם היה סי ב-4 כפול 400 מטר מעורב, שזה סי, כזה אני אומר, הוא לא משתווה לסי עולם אחרים, זה מקצוע חדש, ולא כולם עדיין שמים שם את כל המשקל שלהם.
מולי, משהו שלא הבנתי, זה היה בקפיצה לגובה, הם עברו 2.30, הם ניסו לעבור 2.38,
אחרי זה התחילו טייברקר,
ואז בטייברקר הם ירדו אחורה, ל-2.36 ו-2.34, מה זה הדבר הזה? אני לא ראיתי דבר כזה. בשביל לנצח אתה צריך לבוא לקפוץ משהו שכבר עברת?
אז אתה מגיע לתקרה.
כן, כי מה יהיה? אתם לא עברו את הגובה הבא.
נשארים בגובה הזה כל הזמן עד שמישהו עובר.
נשארו בגובה, נכון? ב-2.38 התחיל לשובר שוויון, ואז זה קפיצה לכל אחד מהם. לא הצליחו, החוק אומר, מורידים את הרף בשני סנטימטר. לאו דווקא לגובה הקודם, זה לא משנה מה הגובה כזה, שני סנטימטר. היה ושניהם הצליחו, מעלים שוב חזרה בשני סנטימטר, וכך הלאה, עד שיש הכרעה.
ופה הורידו, כי הם לא עברו גם 2.36, הם ירדו ל-2.34.
מה הבעיה?
היו מורידים עוד ועוד.
היו, כל מקצועות השדה היו חוויה, גם אם חוץ מדופלנטיס לא יעשו שם מה שהם רוצים, כדור ברזל היה בכלל, הבנות שעשו שם שיאים אישיים, היה באמת, היה מלהיב, מלהיב, ברמות.
תראה, היו מעבר לשיאי העולם שציינתי, היו 10 שיאים אולימפיים, שזה גם כן משהו גדול מאוד, היו עשרות, אני חושב, שיאים יבשתיים, לא יודע אם עשרות, אבל מספר גדול, לא, אין לי כרגע את הנתון, של שיאי יבשות של אירופה, אוקיאניה, אמריקה וכדומה, היו כמובן עשרות, זה כן, שיאים לאומיים, זאת אומרת שהאתלטים הגיעו בזמן, לשיא שלהם, והתחרות הזאת היא יתרה איכות בלתי רגילה, לא רק של המנצחים, היה שם עומק של תוצאות בלתי רגיל שלא חסר תקדים, שלא היה מעולם דבר כזה.
מולי, אתה מרוצה מהופעה ישראלית?
זה בלסינג אפריפה קודם כל, ועליו רציתי לדבר איתך.
תכף נגיע לישראל.
כן, אני רוצה להתמקד בבלסינג היחיד שייצג אותנו על המסלול, ובכלל באצטדיון שרץ ב-200, הסגן שלו באליפות העולם בקאלי לפני כמה שנים ניצח את ריצת ה-200 מטרים לבגירים, והוא אחד האצנים הטובים בעולם, ובלסינג אמנם בן 20, אבל לא מתרומם בקטע האיכותי.
קודם כל, אני חושב שההשוואה כבר למה שהיה לפני שנתיים בקאלי, מטבוגו ובלסינג, צריך להפסיק להשוות כבר, זה שני עולמות שונים לחלוטין, ואתה יודע, זה מזרח ומערב, אין קשר יותר, זה, אתה יודע, אירוע בעברו. צריך להסתכל על בלסינג, אם מדברים עליו, ולראות, ואני לא חושב שצריך לדבר על ההצלחה או אי הצלחה שלו במשחקים האולימפיים האלה, צריך להסתכל מה היה בשנתיים האחרונות, ואז אנחנו לא נתפלא מה שקרה בפריז. אתה מסתכל מה קרה בשנתיים האחרונות, אז בלסינג לא התקדם. בגיל כזה אתה בדרך כלל, באופן טבעי, צריך לשפר תוצאות, כי אם לא תשפר תוצאות בגילים צעירים, אז מתי? זאת אומרת, זה הופך להיות יותר קשה ויותר נדיר.
אולי הוא צריך להתאמן בחול מולי?
לא יודע, יש מחלקה מקצועית של איגוד האתלטיקה שהם מנהלים את האתלטיקה בישראל, והם צריכים לשבת עם המאמנים ולראות מה עושים, זו החלטה שלהם, של המאמן שלו, לנתח את הדברים. אני אומר לך סטטיסטית, שאתה מסתכל מה, איך הוא הגיע לפריז, איזה תוצאות הוא עשה לפני, אז גם אמרתי בשידורים, אין כאן אכזבה, כי לא היו ציפיות. זאת אומרת, אתה ראית את הרמה של בלסינג, הבנת מה קורה ברמה, לגבי הרמה של האחרים, ולכן אני חושב שאי אפשר להתאכזב מההופעה עצמה, צריך לשאול שאלות לגבי מה יקרה הלאה, כי אומרים, אוקיי, הוא צעיר, זה נכון, הוא בן 20, ואומרים, עוד 4 שנים ב-LA הוא יהיה בן 24, אבל אם לא יקרה משהו בתוך ה-4 שנים מבחינה מקצועית, אז רק הזמן יעבור. ולכן זה עניין של גורמי המקצוע, ביגוד הטלגן, מניח.
והמרתוניסטים?
המרתוניסטים? המרתוניסטים הגברים יחזבו.
כן.
המרתוניסטים יחזבו, היו להם ציפיות הרבה יותר גבוהות, ובצדק, זה לא היה משהו מופרך. רצי המרתון של ישראל הם מאוד מאוד טובים, ראינו את זה בשנים האחרונות. אני חושב שהיעד שהם הציבו לעצמם להיות שניים בתוך הטופ 10, הוא יעד שצריך לכוון אליו. אתה יודע, אם אתה לא כוון גבוה, אתה לא תגיע, והם הראו שהם יודעים לכוון גבוה.
מה קרה אז מולי? חם היה יותר מדי חם?
לא, אני חושב שהיה פחות מדי חם. אם היה יותר חם, לא, באמת, אם היה יותר חם, אני חושב שהיינו מצליחים הרבה יותר, כי ההכנה שלנו התמקדה בחום, בחום, בגובה וגם בתוואי שטח. לא היה מספיק חם, באמת. שזה, היינו באים הרבה יותר לביטוי בחום, אבל זה מה שהיה, היה מרתון מאוד ייחודי, עם תנאים קיצוניים בצורה בלתי רגילה, ואטלטים, אני חושב, אתה יודע, אני גם שומע מבין הדברים, שפשוט קצת היו שמרנים מדי, זאת אומרת, הם פחות העזו, ולכן שהרכבת ברחה, זה כבר היה מאוחר, וזה הפך למרוץ הישרדותי, למרות שהם מרו ו...
רגע, מולי, מה זאת אומרת פחות איזו? אתה הרי רץ מרתון, אתה רץ לפי זמנים שאתה קובע לעצמך, זאת אומרת, אני רוצה בעשרה קילומטר להגיע לזמן כזה, כמו שאתה תמיד אומר, זמן לקילומטר 2.17 או
2.15. אם זה היה ככה, אז לא היו רצים, היו שולחים כל אחד לתוכנית ריצה.
אז מה, אתה לא מסתכל על השעון?
על מה אתה מדבר? אם אתה רואה שיש לך הזדמנות לפרוץ,
בסדר, אבל לא...
תלוי במה שאתה מרגיש גם, כמה רזרבה יש לך, זה לא רק להחליט.
תראה, אם היו רוצים, כמו שזה אריה, נכון?
נכון, נכון.
אריה. זה נכון, כי אז הם שולחים את כולם לרוץ על מסילה נעה.
בדיוק.
ועושים איך זה חברית את אותו. המרתון הזה היה המרתון הכי קשה שהיה אי פעם במשחקים אולימפיים. אני חושב שאולי המרתון הכי קשה בעולם בכלל במרוצי אליט. הוא פי כמה הרבה יותר קשה מבוסטון ומניו יורק, ששם העליות הם אולי שליש ממה שהיה בפריז. אז היה מרתון רצחני, ולכן אי אפשר להתייחס לקצבים, כי זה כל הזמן משתנה. וההנחיה הייתה, ממה שאני יודע, זה להתנהל בסבלנות. מרתון כזה אתה צריך להיות סבלני, יש אנשים שמתפתים, אבל בקבוצת הבריחה שפתחה והצליחה להעז יותר בקטע כנראה של העליות ואחר כך הירידות,
כן.
אתה יודע, זה כבר היה too late. וזהו, זה מאכזב. תראה, לונה זה הישג בלתי רגיל. לונה, דווקא לונה שתמיד היו ציפיות, הגיעה פעם עם אפס ציפיות, כי היא הייתה פצועה, היה לה שבר מאמץ, היא הפסידה הרבה מאוד אימונים, לא ידעו אם היא תגיע בכלל לרוץ בפריז. זאת אומרת, היא באה ממש נקי מבחינת הלחצים, זה הוכיח את עצמו. הצליחה לגייס את עצמה, עשתה מרוץ בלתי רגיל, להיות בתוך טופ 10 אולימפי, בחזה מרתון, זה באמת הישג מאוד מאוד גדול, ואני חושב שלונה, ראינו את ההתפרקות שלה בסוף, אני חושב שזה היה ביטוי לאי הצלחה שלה, בשתי מהדורות קודמות, בריו הפסיקה, בטוקיו, היא עברה להליכה, ואז כן. סיימה במקום 66, אני חושב שזה הכל התפרץ, ומרתון זה חיה מאוד מאוד מיוחדת.
בוא נעבור להשעיה של רץ הצרפתי בעקבות התבטאויות של, אנחנו מדברים על מוחמד עבדאללה קונטה.
אתה לקחת את זה קשה?
מה לא, אבל כל העולם לוקח את זה קשה, להפך. אני, אתה יודע, אותי הוא לא מעניין, אבל העולם לוקח את זה, ואומרים, למה מענישים אותו? הוא בסך הכל אמר את דעתו. הוא פרסם פוסטים ובעד חמאס, כולל הזוועות שהיו בשבעה באוקטובר, ושר הספורט הצרפתי השעה אותו.
בסדר גמור. ההנחיה הייתה, וגם הספורטאים שלנו ידעו, המשלחת, כל התדרוכים שהיו של המשלחת האולימפית, הוועד האולימפי נקד באפס סובלנות כלפי כל ביטוי שהוא, מכל צד שהוא, וידעו את זה. לכן גם אנחנו לא יכולנו להפגין ביטויים של לשים סיכת חטופים או משהו כזה על דוכן מנצרים וכדומה. אסור היה לעשות שום דבר שהוא, בוודאי לא להתבטא לא ברשתות. הכל מנותר, הכל מבוקר, וכל עבירה כזאת דינה צריך לחתוך אותה. אין פה בכלל מה... משחקים אולימפיים צריכים להיות דירה נקייה. ולהפתעתי, שמע, אנחנו התכוננו לדברים מאוד, תרחישים מאוד לא טובים מבחינת הישראלים. זאת אומרת, אנחנו בנינו מערך שלם של איך מתייחסים לפרובוקציות. אני הסתובבתי שם מההתחלה עד הסוף. פעם אחת לא שמעתי שריקת בוז, למעט בכדורגל אני חושב שהיה, אבל בכל הווניו הייתי בג'ודו, בשחייה, אין. התנהגות למופת, אף גילויים של, אתה יודע, משהו אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, רמת הביטחון, ההבטחה שם הייתה חסרת תקדים.
מגיע צלש לשבק. זה כמו שוער כדורגל, נזכרים בו רק כשמקבלים גול. ואני אומר לך, אף אחד לא זוכר היום בכלל שהיה שבק, שהיו בעיות וכל הבלגן.
כן, הצרפתים באמת הראינו אירוע למופת, ואני אומר לך, ברחובות זה לא יאמן כמויות השוטרים שם עם נשקים, כלי נשק אתה יודע, שלופים, עם מסות אדירות, שגם חיילים, כל מקום, באווירה טובה, באמת, אירוע שעבר...
הכי חשוב שנהנית, מולי, המון תודה.
תודה רבה,
תודה. תנוח ותחזור לעבוד. בריאות. אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
זה הנחיתה מהאולימפיאדה. זה הנחיתה מהאולימפיאדה.
זה הבור. זה אחת מהנחיתות. וזה עוד השפיץ, יש לנו הרבה, אנחנו נדבר על נס ציונה ומרמורק, שלא אושרו למשל. מה, טבריה? לא, טבריה תהיה בסדר.
טבריה בסדר.
מה קורה באמת? מה, קורנו, הוא אוהב ישראל, הוא שונא ישראל, מה קורה? עושים אותו פה עוד רגע אויב העם, הוא בסך הכל פוחד.
אז קודם כל, פייר קורנו נחת בישראל, וצפוי להיפגש עם הבעלים, עם ינקלה שחר, עם ברק בחר, ולקיים איתם שיחה. אני יכול להגיד לך שמהצד שלו הוא רוצה להשתחרר, הוא רוצה לבקש שחרור, להסביר שהוא באמת חושש מהמצב הביטחוני, הוא מבוקש בלגיה ורשה הפולנית, וגם יש לו הצעה מצרפת.
הוא מחליף אותנו בפולנים? נו, יופי.
רגל קרושה במקום חומוס. נו, באמת.
כן, אז הוא מבחינתו ינגן על זה שהוא חושש מהמצב הביטחוני. מכבי חיפה תנסה לשכנע אותו להישאר, אבל לדעתי זה משהו שיהיה קשה, קשה עד בלתי אפשרי.
לא הראשון בקיץ הזה, גם מילסון, גם שחקנים אחרים.
תשמע, לג'יט, אני לא יכול לבוא באמת לבקש מזרים לתמוך בי בשעה קשה
הזאת. אני מכיר לא מעט ישראלים שדילגו לחול.
כן, מה קורה חוץ מזה במועדון, ממשיכים לחפש, אני לא יודע אם המצאי כל כך גדול.
אז זהו, אז מבחינת המועדון, אתה יודע, יש להם כבר מקום לארבעה זרים למכבי חיפה. זה משהו בלתי נתפס שאנחנו 10 ימים לפתיחת ליגת העל. הם עם 2 זרים בלבד בסגל, עם סק ופיירו. מעבר לזה, יש פה באמת איזושהי בעיה מאוד מאוד רצינית למכבי חיפה. היא לא מצליחה למצוא זרים. זרים לא רוצים לבוא כרגע לארץ, חוששים מהמצב הביטחוני. זה משהו שמבחינת מכבי חיפה מעמיד אותם בפלונטר מאוד רציני. מעבר לזה אין להם מגן שמאלי באמת טבעי, מישהו שיכולים לסמוך עליו, ובאמת אולי המחשבה שברק בחר לשים כבר במשחק בשבת מול מכבי נתניה את שון גולדברג כמגן ימני, זה משהו שיכול להיות לו
מגן שמאלי.
סליחה, מגן שמאלי, זה משהו שיכול להיות לו פתרון מבחינת המגן, אבל בעיה מבחינת משחק ההגנה. כי שון גולדברג כולם יודעים עד כמה הוא בלם יציב ולצידו של סקם 2 באמת מהטובים בליגה, אז יש למכבי חיפה לא מעט בעיות, והבעיות הגדולות הן שכרגע הם לא מצליחים באמת להנחית פה זרים.
ובשוק הישראלי הם לא הולכים לפעול?
אז יש את גרופר שעלה כאופציה שבלודו גורץ, והוא משחק עם מגן שמאלי, והיה דיבורים על חתמה בדל חמיד, אז יש כל מיני אופציות כאלה, אבל מכבי חיפה לא רוצה להחתים שחקנים כברירת מחדל, אלא כבאמת שחקנים שישדרגו את הקבוצה, ומבחינתם הם יודעים שעם כל הכבוד לשחקנים האלה, אלה לא שחקנים שבאים לשדרג את מכבי חיפה.
אלבז, אם אנחנו נותנים לך, כמו שקופמן אומר, לירה סורי דפוקה, אתה מאמר, מה אתה מאמר, שיואב קץ ימכור את הקבוצה או לא ימכור?
לא ימכור, לא אתמול הוא עלה פה, הוא לא מוכר.
אבל כבר התארגנה קבוצה שהוא...
התארגנה, יכול להתארגן,
אבל הוא העלה תג מחיר, 4 מיליון.
גם ב-40 הוא לא ימכור.
גם מיקי קופל וגם נותנת החסות כבר הגישו הצעות. אני יכול להגיד לכם שהסיפור שימכור זה כמו שאיזי שירצקי ימכור.
אגב, איזי שירצקי, בוא נעבור רגע אליו,
הוא היה כמו שידור אצלכם, שמענו.
נכון, אבל הנכד ראיתי סיים את העונה.
נגיד סיים את העונה מעכשיו זה מוקדם, הוא אמורים לקבל תוך שבועיים החלטה האם הוא צריך לעבור ניתוח, מכה גדולה מאוד מאוד לקריית שמונה.
כן, הוא לקח את זה קשה. קודם כל שיהיה בריא, אריאל.
נכון, היה באמת מהשחקנים הבולטים בעלייה בעונה האחרונה לליגת העל, שחקן מאוד 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 מגוון ובאמת טוב ויציב. היו לא מעט בעיות, מי שזוכר בשנים בליגת העל, עם כל פעם עם מאמן אחר שהגיע, אם משתפים את אריאל, אז זה אומר ככה לגבי הסבא. אני אומר לכם שאריאל שרצקי שחקן מאוד מאוד טוב ומבטיח, וזה הייתה אמורה להיות באמת עונת הפריטה שלו. חוסר מזל גדול מאוד מבחינתו ומבחינת קריית שמונה.
בינתיים הבנו מנו אתמול שלא מביאים משהו חדש, אבל עכשיו יש לו...
עם הפציעה הזאת של אריאל.
גם לידור כהן לא יודעים מתי הוא יחזור, אצלו זה רק מכה.
נכון, נכון, זה חבלה בברך, אבל זה לא משהו שבאמת...
כן, מובחן נמנה כאן.
כן, הוא צפוי לנוח במשחק גביעת אותו הקרוב מול הפועל חדרה.
מה קורה באמת בכל שאר הקבוצות? רגוע בסכנין, ריינה, טבריה?
קודם כל, מכבי חיפה הצליחה באמת, אנחנו רואים להחתים את ליאם חרמש, שחקן הבית של המועדון עד שנת 2027. עוד בהפועל, במכבי חיפה, ליאור קאסה, הפועל ירושלים, מאוד רוצה אותו, אבל כרגע זה...
כמה רבו עליו בינואר, אתה יודע, מינימום למין ימל.
נכון, ואם אנחנו שוב נוגעים בקריית שמונה, אז דניס קוליקוב ממכבי נתניה, בלם בן 19, חתם בקריית שמונה, וזה גם שחקן שאמור באמת להוסיף עוד עומק לקבוצה של שי ברדה.
על הכיפק, יורים?
ברוך השם, רגוע.
יפה, נו אתה רואה, נגמרה המלחמה.
סתם שמועה בחייך.
בוא'נה, בן אדם לא היה לו מנוחה 10 חודשים.
מה השמועות אבל שיש...
אני אומר לשימון...
שימון, מה השמועות שיש בוזזים בקריית שמונה?
איזה שמועות בעיניי. אני אומר לכם שעד עכשיו אני מכיר הרבה מאוד אנשים בקריית שמונה ואני לא יודע על דברים כאלה.
על הכיפק שימון, שמור על עצמך ועל המשפחה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, מה קורה?
נחתתי
ואתם מוצאים אותי מחדר כושר כשאני שומע את סוויט קרוליין של ניל דיימונד. תקשיב ארי, זה חור בהשכלה שלי, אני מחזיק מעצמי חזק במוזיקה.
אתה לא מכיר את ניל דיימונד?
לא, אבל תקשיב, כמעט בכל אולם.
אתה יודע שזה אידלה ניל דיימונד?
אידלה
שהתחיל כחזן בתור ילד.
אבל תקשיב, אני אומר לך, אני מתבייש שאני יושב שם באולמות בפריז, אני שומע את השיר המדהים הזה ואני לא מכיר, ואז אני מגלה שהוא בכלל שיר שמלבט נבחרת אנגליה בכדורגל והמון קבוצות בעולם. וואו, ואני, זה השיר שהחזיר אותי היום לחדר כושר. יאללה, אני איתכם.
אתה מבין, במכונית הראשונה שלי היה קלטת שרק הייתה רצה כל הזמן על סוויט קרוליין.
היו גם שירים צרפתיים נהדרים כמובן.
אני יכול להגיד לך את כל המילים.
תראה גם את הסרט ג'אז סינגר, איך קראו לסרט שלו? היה לו סרט שהוא הופיע בו עם המוזיקה שלו, לא זוכר בדיוק את השם כרגע. איידה, בוא נדבר על מכבי תל אביב.
כן.
מול פוניבז' בגומלין, 2-1 מהראשון, יום חמישי.
איפה משחקים?
9:30.
משחקים בהונגריה, לא בבודפשט, בעיר שאני אשבור את השיניים אם אני אגיד עכשיו את השם של... כן.
זה המקום שחולון משחקים, אני חושב.
כן, וואלה,
כרוסה עליך.
גולש קורקבנים וספצלס מהטובים שיש.
זה כאילו הבית שלנו.
כן, זה כאילו, כן. זה אנחנו אוהבים.
תראה, אני אגיד לכם את האמת, לא פשוט לבעלי המשפחות, כי זה לא מחנה אימונים. היה כבר מחנה אימונים, ואלה שמהיו באולימפית, רובם הרי, או כולם רווקים, וזה בסדר, אבל בוא, מכבי תל אביב יצא ביום שני שעבר.
אני רוצה להגיד לך לבעלי המשפחות, אני רוצה להגיד לך לבעלי המשפחות.
יש אנשים עם 200 ימי מילואים בזה.
קודם כל יש פה, רגע, לא, לא, אבל לא רק זה, לשבת כאן עם המשפחה, שכל מה שואלים אותך מה יהיה, אתה יודע, מתי פותחים במלחמה, עדיף להיות בסומבטי.
אני ממלא לך 787 עם ישראלים שמעדיפים
להיות בסומבטי.
כן, לאיזה שבועיים בסומבטי.
אני אעשה לכם, אגד לכם את כל אלה שמתלוננים שם בהונגריה, ואתם תעשו להם את השיחה הזאת.
רגע, חוזרים אבל, תוכמן, חוזרים יום שישי?
חוזרים יום שישי, יש משחק ביום ראשון, בגביע הטוטו. שזה סכנין, לא? אני עוד לא לגמרי
התפסתי, לדעתי
חצי גמר גביע הטוטו, חושב שסכנין בבלומפילד, אבל אז יוצאים עוד הפעם, ויוצאים או לשחק נגד בצ'קה טופולה, הקבוצה הקודמת של ז'רקו לאזטיץ', שזה יהיה מאוד מעניין. אגב, חבר'ה, אתם צריכים להבין, הרי השתנתה כל השיטה לגבי העונה הבאה כבר בצ'מפיונס ליג וגם בליגה האירופית, וזה כבר לא בתים, משחקים 8 משחקים,
וואו.
מול 8 קבוצות, כן, זה לא בית חוץ, זה לא מה שהיה, הכל משתנה, שחקים 8 משחקים, לצורך העניין, אני מכבי תל אביב תאפיל, אני אתן לכם קצת על המזלג, אם מכבי תל אביב תאפיל לליגה האירופית, אין שלב בתים עם, של 4 קבוצות, יש ליגה שמכבי תל אביב תשחק נגד 8 קבוצות, שאגב יכולות להיות גם מנצ'סטר יונייטד וטוטנאם ורומא, יכולות להיות אחלה קבוצות יש בליגה האירופית.
וכל משחק זה הרבה פלוס, כמו שקופמן אומר.
כל משחק זה הרבה פלוס, וכל משחק זה או בית או חוץ. אתה לא משחק נגד אותה קבוצה פעמיים, בית חוץ. זאת אומרת שמכבי תל אביב תפגוש, אם היא תעפיל לליגה האירופית, זה עוד חזון למועד, היא תפגוש 8 קבוצות, שאני אומר לכם שאין לנו ביתיות, זאת אומרת שהם יטוסו 8 פעמים מספטמבר עד ינואר, וזה המון, עם החזרות לארץ באמצע, לשחק פה את הליגה שלנו, צריך סגל מאוד רחב בשביל זה, אבל זה האתגר, וזה מה שצריך לעשות, וזו המשימה, והם צריכים קודם כל לעבור את פוני בג', אם הם לא יעברו את פוני בג' מחר,
בינתיים הם נראים לא טוב, אבל
לא נראו שם, בסדר, בואו נעבור לאילון אלמוג שבאמת חוזר אחרי פגרה של 19 חודשים, גם כן בעקבות קרע ברצועות, חוזר לאימוני הפועל באר שבע.
כן, אבל עוד כמובן עוד יש עוד זמן עד שהוא יחזור לשחק, והפועל באר שבע לא יכולה לבנות עליו מן הסתם למחר, במפגש שלה מול מלאדה הצ'כית, גם היא אגב נמצאת בבולגריה, היא לא נמצאת פה כל השבוע, בדיוק כמו מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה, והיא תפגוש מחר בגומלין אחרי 1-1 בצ'כיה, היא תפגוש את הקבוצה הזאת מלאדה, וגם היא צריכה לעבור. אגב, לפני שנה, אם אתם זוכרים, הודחה בדיוק באותו סיבוב, סיבוב שלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג נגד לבסקי סופיה בסופיה, אז היא לא משחקת בסופיה מחר, היא משחקת בלובץ, אבל בלובץ היא צריכה לעבור את הקבוצה הצ'כית הזאת ולהפיל לשלב הפלייאוף. אם היא תאפיל לשלב הפלייאוף בשבוע הבא, היא פוגשת לדעתי את מחזיקת הגביע ההונגרי, תפגוש, זה לא משימה שהיא לא יכולה לעבור, גם הפועל באר שבע צריכה לעשות שלב בתים, וזה גם הרבה כסף, זה פחות מהאירופה ליג, אבל גם הרבה כסף.
יפה, רוץ חזרה לאימון, אני מקווה ששמעת דופק גבוה.
תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אור שקדי, וואלה, אהלה, ערב טוב.
ערב טוב חבר'ה, מה קורה?
אני רואה שבונזי לא בדיוק עושה לנו חסב כאשר הוא מתראיין למונדו דפורטיבו.
תראה, אני חייב להגיד דבר אחד. אתה יודע, אנחנו נמצאים בתחום הזה המון שנים, דיברנו על זה אתמול. בסוף, המראיין לוקח את הדברים לאיפה שהוא רוצה לקחת את זה. הוא מציג את זה כמו שהוא רוצה להציג את זה.
מה, משך אותו בלשון?
כן. לפעמים השאלות לא פעם ממכתיבות לאן הרעיון הולך.
זה נכון.
אז בוא ניתן לברונזי קולסון, שהוא בן הזה באמת, אם עכשיו הדברים האלה היו מופיעים בחשבון טוויטר שלו נגיד, או באינסטגרם שלו, דברים שלא קשורים לכלום, הייתי אומר לך, שמה, יש פה באמת, לא מתאים.
לא הבנתי, מה הוא אמר שכולם מזדעזעים?
שהוא לא... היה לו שנה קשה מאוד פה, והוא לא יכול להמשיך לשחק פה, ואז העיתונות הספרדית ניצלה את זה כדי להגיד, למה משאירים את מכבי תל אביב ביורוליג, הנה אישות הקבוצות הרוסיות, מכבי עושה רצח, ישראל עושה רצח עם בעזה.
טוב, הספרדים אוהבים
אותנו. במיוחד לא הקטלונים, שאתה יודע שכמה הם אוהבים אותנו, וגם לא בחבל הבסקים. אבל אתה יודע מה, זה ההישג הכי גדול, הרי אני לא יודע מה מכבי תל אביב תעשה שנה הבאה, והפועל תל אביב והפועל ירושלים, קודם כל העובדה שהם משחקים בסיטואציה הזאת, זה כבר הישג.
כל הקבוצות הישראלית,
נכון?
גם הכדורגל.
נכון.
גם הכדורגל. תראה, אין קבוצות עם כסף, חולון היא קבוצה גם עם כסף, אבל היא משחקת, היא לא הרבה כסף ומשחקת, ומכבי רמת גן, שביחס לקבוצות התחתית, יש להם כסף, אבל ביחס לקבוצות האחרות, זה לא אותו סדר גודל בתקציב, אז גם היא משחקת באירופה, וגם היא לוקחת את זה על עצמה, ו...
שקדי, בוא תחכים אותנו לגבי דחיית הליגה, כי אני גם שומע את אותם שמועות שאתה שמעת שיש קבוצות שמעדיפות מכל מיני שיקולים, שהשיקול הראשון זה זרים עשויים לא להגיע בתקופה הקרובה,
לדחות את פתיחת
הליגה. והשיקול השני זה כבר להטיס לפה זרים, ארי היום זה 20,000 דולר, נגיד הרביעה זרים.
בבוקר לעוף חזרה.
גם לעוף חזרה, אז כאילו יש איזושהי כבר איזה שיח, איזה כבר נשמע איזשהו רוב של לא מעט קבוצות, שרוצות לדחות את, גם את גביע ווינר וגם את הליגה.
קודם כל, העניין הוא פה שתחילת האימונים שהיא אמורה להיות, חלק הקבוצות בדרך כלל מתאמנות בשבוע האחרון של אוגוסט, חלקם מתחילות שבוע, שבוע וחצי לפני, כולן, חוץ מהקבוצות האירופאיות, והתחילו להתאמן 125 באוגוסט צפונה. זה הכיוון. העניין שהקבוצות קיבלו איזושהי החלטה מושכלת, שלא לקבל עכשיו החלטה, בוא נדחה עכשיו. הרי הליגה אמורה להתחיל בשבוע האחרון של ספטמבר.
לא, הליגה אמורה להתחיל בשישה באוקטובר, עוד פעם השנה.
כן, שישה באוקטובר.
כן, אבל גביע ווינר אמור להתחיל בתשעה בספטמבר, אם אני לא טועה.
כן, אין מה לקבל היום את ההחלטה. אפשר לחכות עוד שבוע, שבוע וחצי, יקבל את ההחלטה, לראות באמת אם הדברים לא משתנים. כי מה יקרה אם אחת יקבל החלטה? ונגיד...
זה לא יקרה כלום.
כן, לא, אז אופן לא יקרה כלום. נגיד, יקרה משהו, ובעוד שבוע וחצי, המצב פה כבר יהיה הרבה יותר טוב, ואז תגיד, מה דחיתי עכשיו? שאלוהים יודע מה יקרה בעוד 4-5 חודשים, שפתאום תהיה מלחמה ואני צריך עוד פעם לדחות, ואני לא צריך לסיים את העונה הזאת. אז צריך לקבל החלטה, באופן מושכל, לאט לאט, הזרים יושבים עכשיו בבית, זה לא שהם יושבים, ומתאמנים פה, ואתה דוחל להם את העונה. הם עוד לא הגיעו, לא יקרה כלום, אם נדחה את זה בעוד שבוע, נדחה את הליגה בשבוע. לא יקרה כלום, גם אני רוצה להזכיר שבשבוע השני של אוקטובר, סוף השבוע הוא יום כיפור, אז גם זה לא חגיגה גדולה, להתחיל שם את העונה במוצא, שלהתחיל מתחיל, הרי אנחנו עוד מבין שחלק מהתוכניות העונה, זה לשחק כמעט כל מחזור בשישי צהריים, ולא יוכלו לשחק שם את זה אז, לאט לאט צריכים לקבל את ההחלטה הזו באופן מושכל, וזה מה שאני אמין גם שרוצים לעשות.
טוב, מה אתה מדווח על יומו הראשון של פטריק בברלי בהפועל תל אביב?
קודם כל, בברלי נמצא שם, הוא היה הזר הראשון שנחת בבולגריה, כן? הוא מאוד מאוד נחוש, יושב כמו ילד טוב בשיחות, אבל הוא דמות, האנשים בפועל תל אביב מספרים לי כבר אותה, שרואים שם משהו, כשהוא מדבר עם השחקנים האחרים, וזה מקשיבים, הוא דמות, העניין איתו התחיל, אתה יודע, אני מבין שהוא הולך להגיע לפה לישראל, כשהוא יגיע לפה לישראל, זה תנאים מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאני לא חושב שנתקלנו פה בזרים שמקבלים תנאים כאלה.
אני זוכר את סוני ווימס מקבל תנאים כל כך טובים, ואתה זוכר זה נגמר, בתוך מבחנה.
כן, אבל אני מבין שבברלי יקבל פה בית צפות קרקע, וכמו שאני מבין, ו... רכב שהוא בחר מראש, דברים ש...
בקיצור, הוא בא לבלות.
הוא, שמע, אני אגיד לך מה, אני שומע את הפודקאסט שלו, ברגע שהוא חתם, אני התחלתי להזין לכל מילה, הוא אמר, כן, פה, בפרקים באירופה, תסים, מגיעים 4-5 ימים לפני, אני לא מבין איך הוא הגיע להסקנה הזאת, הוא אומר, יש לי זמן לטייל ולהסתכל, הוא דיבר על השתלת שיער, אולי איפה הוא יעשה בטורקיה. צריכים להתקן אותו שישראליות לא בדיוק יצחקו בטורקיה, ושאני לא בטוח שיהיה עם ככה בזמן, היום הפועל תל אביב והודיע...
מה, אני רוצה לראות אותו באמת מגיע בטיסה עם החיתול על הראש, יעשה לנו נחמד.
הפועל תל אביב היום הודיע על הסכם שיהיה להם הטוסט שלהם, כמו שיש למכבי, לכל המשחקים העונה, זה אומר שהמסעות שלהם יהיו הרבה יותר קצרים,
כן.
וזה, שנה שעברה היו הרבה תלונות על עייפות ופציעות מהסיפור הזה, מעלים פה את הסטנדרט שלהם.
כך צריך להיות.
ככה צריך להיות, ושמע.
נזכיר רק שהערב נבחרת הקדטים בתשע נגד סרביה, ברבע גמר אליפות אירופה, ואם ננצח, נשחק חצי גמר נגד צרפת, שזה כבר אופרה אחרת.
למה, בנוער אני ראיתי שבאמת הם שחטו את הצרפתים.
גם הסרבים ברמה מאוד גבוהה.
גדולים, אתלטים, אבל טיפשים.
כן, אני מבין שהסרבים גם ברמה גבוהה, אם אני לא טועה, בן של דנילוביץ' שם, או ש...
יכול להיות.
כן, בוא נגיד שכל הנבחרות הצעירות של ישראל, בנים, בנות,
כן.
עברו קיץ נהדר.
למה כזאתיות?
למה אבא של בן שרף היה שחקן? מה הקשר?
כן. טוב, אנחנו צריכים באמת לסיים את השעה.
תודה, תודה לכם.
שקדי, המון תודה.
כל טוב, שקדי.
שי?
כן.
הנה, עכשיו הוא שומע אותנו.
זה הבן של שימשון?
כן.
כבוד, כבוד.
כן, אבל בניגוד לשמשון, שי הביא שתי מדליות אולימפיות ועוד כמה גמרים.
אז לא היה לנו רוח, רוני. ב-84 היה חסר לנו גם.
גם עכשיו לא הייתה רוח.
רוקמן ופרידלנדר הביאו מקום רביעי.
זה היה בסיאול, לא?
לא, ב...
נראה לי אתם קצת מערבבים את התוצאות, עברו הרבה שנים.
נכון, נכון.
כל תוצאה זוכה.
אלה שיצאו בסיאול, יצאו ביום כיפור, ערים טורטן.
אלדד.
ואלדד אמיר היה מקום רביעי גם, נכון?
אלדד אמיר, יואל סלע ואלדד אמיר.
אבל אז היה לנו רק... אז היה לנו רק מפרסיות, והיום אנחנו מתחרים בשבעה מתוך 10 דגמים. ועשו גמרים, ועשו שתי מדליות אולימפיות, כולל אליפות אולימפית, וסגנות אליפות אולימפית. איך זה קרה פתאום, תגיד לי? תמיד היה באיגוד השי, אתה יודע, היה לנו ציפיות מועטות, אתה יודע, להביא מדליה אחת, ותמיד דיברו על גמרים וכאלה, ופתאום, אתה יודע, שיטפון.
אז קודם כל, תראו, באמת, הזכרת את אבא שלי, אז באמת התרגשות גדולה, כי זה ענף שהתפתח צעד אחר.
היינו רואים את אבא שלך, אגב, כל יום במרכז הפועל, ברחוב 4-8.
לא, אני ראיתי אותו באולם כדורסל בשדות ים.
כן, בסדר, אבל היינו רואים אותו ברחוב, הוא היה רכז השייט במרכז הפועל, ומתחת למרכז הפועל הייתה כזו מסעדת פועלים, והיינו עושים שם הכל היום.
נכון. בקיצור, תשמעו, העסק התפתח עם השנים. צריך לזכור קודם כל שבשייט באמת, אם סתם ניקח לדוגמה את השייט כענף אולימפי מוביל מול הג'ודו, אז אם בג'ודו היום יש 60 מדליות אפשריות בכל הקטגוריות, נשים וגברים, בשייט יש 30. אז ככה שבאמת, גם בשייט, אחד הבעיות הכי קשות שלנו זה נושא הציוד. דיברנו על זה לא פעם ברדיו, כי אצלנו המתקן הוא הים. ובשביל להגיע לים אנחנו צריכים גלשנים וסירות וסירות מנוע. עסק הזה יקר ומורכב, וכמו שאתם יודעים, אגף המתקנים, יש לו מאצ'ינג ואגודות השייט, ודברים שלא נעלה פה את כל המאזינים, אבל זה דבר שגורר דבר. ובאמת, במשך השנים, איגוד השייט בחר כבר בקמפיינים הקודמים לעבוד בנבחרות אולימפיות. כלומר, לקחת את הגולשות הטובות ואת הגולשים הטובים ודגמי הסירות ולעבוד במשותף עם מאמן נבחרת אחד. ואני חושב שזה בסופו של דבר בקצה הביא אותנו להצלחה. בנוסף, אני כשנכנסתי לתפקיד אחרי קמפיין טוקיו, בעצם באתי למנכ״ל הוועד האולימפי, לגידי לוסטיג, וקיימנו אז מסיבת עיתונאים, ואמרתי לו, אם נחזיר את הספורטאים הכי גדולים שלנו, אלה שהביאו את המדליות, גל פרידמן ושחר צוברי, ונשים אותם בעמדת המאמנים, אז יכול להיות שבקצה, שנגיע לגמר אולימפי כזה, כמו שראיתם בשבת, שהיה בשני לשמיני, שם הניסיון שלהם, היכולת שלהם, שבתור ספורטאים שהיו, אולי זה מה שיעשה את ההבדל. ואני שמח שבאמת השרון ותום הצליחו כאילו באותו מעמד, בג'ודו הם קוראים לזה קרב ממדליה, אנחנו היינו שיוך.
הייתם בחרדות בגלל הקטע של הרוחות וכל הדברים האלה?
לא, תראה, בסך הכל התנאים הם שווים לכולם, זאת אומרת, נכון שמבטלים שיוט והיה לנו שם שיוט מרתון ששרון הובילה אותו ומבטלים, אז זה נורא מתסכל. אבל זה חלק מהמשחק, ושוב, הניסיון של אותם מאמנים ביכולת להשפיע על הספורטאי לקום בנושא המנטלי, ולא לא לחשוב כל הזמן איך הוא לא נשבר, אלא לראות את השיעוט הבא, ולא לנסות להשפיע על דברים אחרים חוץ מלהתרכז בשיעוט עצמו, כי היכולות היו. בטח אצל שרון שבא כאלופת עולם, ותום, זה היה באמת גולש שהיה במקום של גמר אולימפי.
שי, אבל מי השם שתום היה כזה, אתה יודע, unknown? התקשורת או אתם שכבאתם אותו?
או שהוא באמת הפתיע?
שאתה יודע, במסורת היהודית אומרים, במסורת היהודית אנחנו יודעים הרי שאתה יודע, אם אתה רוצה להחביא משהו שיצליח, אתה ככה מחביא אותו ומסתיר אותו, והנה, זה הלך לכם.
התקשורת לא, אף אחד לא אשם, פשוט טוב, עד האולימפיאדה, המקום הכי טוב שלו היה 4 באליפות עולם ב-2022, ב-2024 היה שמיני, אז מיני טבע הדברים, שבאותו אליפות,
הציפיות שלו היו שיעשה גמר, הציפיות שלו שיעשה גמר, זה אלה היו הציפיות הכתובות.
נכון, נכון.
והוא הפתיע בידים, כל הכבוד לגל פרידמן, כל הכבוד לו. ביחד נוצר סינרגיה.
אבל למגינת ליבו, מה שקראתי היום, אתה יודע, נדהמתי אריה, שב-1908 המדליית זהב הייתה 100% זהב. בפריז זה 1% זהב, זה כבר נשחק.
נראה, אם מחלקים לילד עם סקייטבורד,
זה 1% זהב.
תגיד לי, ברוך השם, יש פה ים. קיבלנו מתנה. אבל אנשים...
מה זה? קיבלנו יחסית לגודל המדינה, אתה עם 207 קילומטר רצועת ים תיכון, ועוד 14 באילת.
יפה. אז אני אומר, זה לא המקום האידיאלי, מרסיי, לתחרות כזאת, ולצרפתים יש ים גם במערב. הרבה יותר גדול, ושם יש רוח. עכשיו תגיד לי, מה הם חשבו לעצמם, למרות שצרפתים...
הם חשבו שהם רוצים מרינה חדשה.
אני חושב שפשוט זה פוליטיקה. הממשלת צרפת בעצם רצה לתמוך בעיר כמו מרסיי. לטענת המקומיים זה כי כנראה שבמרסיי יש תומכים לנשיא המכהן, אבל תראו, זה נכון כמו שאתה אומר.
הם גם קיבלו מרינה, שי.
אלא רושל בצד השני.
וייר, יש להם גם את ייר.
ייר זה 45 דקות ממרסיי, והיו רוחות יותר טובות, ויש שם כל שנה תחרות של כל הדגמים העולים.
נכון, זה נקרא שבוע ייר.
נכון. ובאמת, באמת בצרפת יש אתרים יותר טובים, אבל אתה יודע, בוא נגיד ככה, אנחנו ככאלה שיצאנו משם עם שתי מדליות, אין לנו מה להתלונן.
נכון.
אז אנחנו מברכים, אבל למשל בדגם הקיץ שהתחיל אחרי הגלישת רוח, באמת מתוך 16 שיוטים מתוכננים, לבנות היו רק 6 ולבנים 7, זה היה ממש ישבו והתייבשו על החוף.
איזה דגם, איזה דגם,
שייט לא מתחרים באולם, אתה יודע.
כן, איזה דגם שי, איזה דגם, אנחנו רגילים ל-470, הקלאסי, לפני זה עוד היה את צפניה קרמל, עליו השלום, ולידיה...
לידיה חתואל.
לא, חתואל זה סייף.
לידיה חתואל זה
סייף.
נכון,
אנחנו זוכרים אותם בתור אלופי העולם ב-420, אבל איזה, באמת, מכל הדגמים החדשים, אפור ה... 49 והלייזר,
כן,
והלייזר וכל איזה דגם אחי.
קוף עוד יחשבו שעלית פעם על מפרסית בחייך.
הוא נפל. מפרסית לא, אבל על הספינות שמלוות שיוטים כן.
כן?
על הספינות, כן. פעם אחת גם הייתי בסירת שיפוט. אבל תגיד לי שי, איזה באמת מכל הדגמים האלה, מכל השבעת דגמים שהתחרנו, או החמד, אתה מבין, איזה דגם הכי מתאים לישראלים?
בסירות, מבחינת הסירות, 470, אז באמת הוא היה עד האולימפיאדה הנוכחית, הוא היה דגם לגברים ולנשים, נפרד, ובאולימפיאדה הנוכחית יחדו אותו, כי הכניסו דגמים אחרים, וורד סיילינג, ההתאחדות שייט הבינלאומית, הלכה כמו הוועד האולימפי לשוויון מגדרי, אז הדגם שנהפך לדגם זוגי, לגבר ואישה, זה הדגם שבעצם היה לנו בו הכי הרבה ניסיון מצטבר.
מה זה?
גם שם הייתנו את גידי קליגר, שימן.
רגע, אני שואל, ברגע שאנחנו אומרים גבר ואישה, זה האישה הגאית והגבר הוא האיש
צוות? או הפוך, או הפוך.
יש גם הפוך.
למשל זאת שלקחה את המדליית זהב, האוסטרית, זה הגאית ואיש צוות. אז אין חוק, אתה יכול, מי ש... היו נשים שהפליגו, שהצטוותו לאיש צוות, וגברים שהיו הגעים שהצטוותו לאשת צוות. לא היה, לא, אין חשיבות מי מחזיק את האגו ומי האיש צוות. העיקר שזה יהיה גבר ואישה על סירה.
כן.
כל דבר יש בנקרה שזה די...
אז אמרנו, אמרת 470 הקלאסי עכשיו שזה... גבר ואישה, מה עם הדגמים של היחידים וכל הדברים האלה?
אז יש לנו באמת בלייזר, פעם ראשונה הצלחנו בגברים להכניס שיית הכי צעיר בנבחרת, עומר ורד, ושי קקון, שהיא הייתה אולימפיאדה שנייה, וב-49ר נכנסנו, וזה רק בקמפיין הזה, יש 49ר זה דגם זוגי לגברים, וה-49ר FX, זה אותה סירה עם שטח מפרסים יותר קטן, זה דגם זוגי לנשים, ששם רק התחלנו, בסוף אתה יודע, דיברנו על הציוד בהתחלה, וסמיכה קצרה, וצריך לאט לאט, אבל אנחנו
מעריכים. כמה חסר לכם, כמה חסר לכם בתקציב, באמת לתפעל את כל האירוע הזה, ולעלות עוד צוותים, לאליפויות יבשתיות, כדי באמת...
מה, הנקודה העיקרית היא, מבחינת חוסר, זה שאנחנו נתמחים אך ורק על כספי תמיכה מהמדינה ברוב התקציב שלנו. אני מניח שעכשיו אחרי מדליות, אז התקצוב יעלה...
למועדונים יהיה ספונסרים?
לא, רק כספי תמיכה. נורא קשה, מאוד קשה להשיג ספונסרים, הספורטאים הטובים מצליחים. הלוואי והיה לנו שניים, שלושה ספונסרים שהיו מביאים לנו בשנה עוד שני מיליון שקל, זה היה מסדר את האיגוד משמעותית, היינו יכולים ללכת עם החלומות, מה שנקרא.
כמה פעילים יש לך בענף מגיל ילדים ועד בגירים?
בערך 700 ספורטאים פעילים.
שרובם בשדות ים, תגיד?
40%. ספורטאי פעיל אצלנו זה ספורטאי שעושה 4 תחרויות בשנה.
כן, זה נכון.
כן.
אבל 700 זה כלום, בוא נעים, כזאת רצועה, אתה יודע, זו מלחמה.
נכון, כי זה קשה, תשמע.
למה אין, אני יודע מה, לא, יש בהרצליה, יש שדות ים, למה אין בחיפה?
התחלת את הרעיון עם אבא שלי, ובסוף אתה צריך משוגעים לדבר, שאתה לוקח מועדון בנעריה עכשיו, שהמועדון בגלל המצב סגור, או שאתה לוקח בגנוסר שהיה מועדון, שהיום הוא קשה לו. אז אתה לוקח מקומות שהמשוגע לדבר לא עבר המקל לדור הבא, זה מאוד קשה, אחד, לשמור על האנשים, שניים, קשה מאוד להשיג מאמנים ומאמנות, וכרגע, ככל שבסיס הפירמידה פחות רחב, אז אתה יודע, לקצה זה קשה, אני לא צריך, אתם מכירים את הנושא של הספורט.
כן.
ולראש עיר או לראש רשות, יש לנו גם מועדונים שנמצאים במועצות אזוריות, מוסדות ים, או מחמורת, בערך חשב, מוסדות ים בחוף הכרמל, אז לראש רשות יותר קל ללכת לתמוך בקבוצת כדורגל, ששם ההשקעה שלו, אם יש לו כבר מגרש, היא הרבה יותר קטנה פר ילד.
לא יודע, אני שמעתי שראש עיריית עכו סגר להם את הברז, הוריד אותם ליגה.
כן, אבל תשמעו, אני אומר לכם, גם בחיפה היה לנו, עם העירייה הקודמת היה לנו קשיים גדולים, אז עד שהיה שם, באמת יש שם בחור שהוא נלחם להחזיק את המועדון, וזה באמת מאבק יומיומי, הנה הרצליה כזה, שתום ראובני בא משם, גם שם היה קשה מאוד, אני מקווה שעכשיו מתפתחו בכלל בענפי הספורט, היה להם קשה, זה באמת אתגר להחזיק את זה, ונושא הציוד שהוא גם קריטי, תבין, מחליפים דגם אולימפי כמו הפויל, אז תתחיל מזה שגם האגודות צריכות להצטייד בגלשן חדש, ובסוף אם ההורים לא מכניסים את היד לכיס,
שר הספורט אבל אמר שקנה לכם ציוד ב-4 מיליון שקל, שמענו אותו בשעה הקודמת,
אבל זה היה במחזור בסייקל אולימפי בשלוש שנים,
ציוד הזה מתקלה. מבחינת הכסף שיש לרצועת הציוד, אנחנו לא מתלוננים על חוסר בכסף, הבעיה היא המאצ'ינג.
כן.
תחשוב שאם גלשן עולה 45 אלף שקל, גלשן אולימפי כזה, אז מועדון במרכז הארץ, כמו שדות ים או מכמורת או תל אביב, צריך לשים 22.5 מאצ'ינג, וזה הרבה כסף למועדונים האלה להביא מהבית.
טוב, אנחנו נקווה.
אנחנו באנו ודענו עם משרד הספורט על הפחתת המאצ'ינג, על זה שאפשר להשיג ציוד.
אנחנו רוצים לסכם על עוד, נגיד, 3 מדליות בלוס אנג'לס.
אני מבטיח 3, אני אביא לך באמת...
נתפשר.
אני חושב שאת ההישג הזה לא יהיה פשוט שחזר.
על הכיפק.
לקח 16 שנה לעשות 2 מדליות שהיו לנו רק 3. בוא נחתום תמיד, איך רון אמר מקודם, על אחת.
נתחיל עם אחת.
נתחיל עם אחת.
על הכיפק. שי, המון המון תודה.
תודה.
סחטיקה, מברוק, שפו. ונדבר. תודה. עוזי דן, ספורט הארץ, על הנרב טוב.
נחת עוזי.
כן, מזמן כבר.
אתה יודע מה זה לנחות באולימפיאדה? מה זה עוזי?
אני שכחתי כבר
ש... שכחת שהאולימפיאדה לא יכול להיות בכלל.
כן, הוא מוביל לנו.
אומרים שזו אולימפיאדה הכי גדולה ש...
לא, דיברנו על זה כבר, אתה לא מקשיב
לשתה, אני לא הגעתי לדקות, אל תשכחה לי תשעה באב, הייתי צריך גם להתכונן וגם לצום.
אתה צדיק גדול, אני לא
מתכונן, הדבר שאני הייתי צום בתשעה באב. כן, בוא נדבר באמת על קיליאן אמבפה, הוא עורך הערב את הבחורה בריאל מדריד.
נגד אטלנטה, תזכיר.
כן, נגד אטלנטה.
באיזה מגרש זה עוזי?
בפולין.
דווקא בפולין?
כן, הסופרקאפ. הם מזיזים את הסופרקאפ, בדרך כלל נערך במקומות, קרא לזה, סטדיונים בינוניים, מינוס.
זה לא יגיע, אין חשש.
לא, לא.
קודם כל הגישו פעם בזמנו מועמדות, מספיק עם סטדיון של ארבעה כוכבים. לצורך העניין, סמי עופר עוטד יכולים לערך את הסופרקאפ, להבדיל מליגת אלופות וכו' שהם לא יכולים. בוא נגיד שבשנים הקרובות בטח לא נקבל בגלל המצב, אבל אפילו... טדי היה מועמד פעם לערך את הסופרקאפ, משתדלים וזה דווקא יפה בעיניי, אתה יודע, שפעם בפולין, פעם במונטנגרו, פעם בכל מיני, בבודפסט, להביא לפחות סוג של גמר אירופי, נכון, לא גמר צ'מפיונס וכו', אבל מנסים להביא גם את גמר הקונפרנס וגם את הסופרקאפ למקומות קטנים יותר, אצטדיונים קטנים יותר, וזה סבבה. כן, אמבפה אמור לערוך את הופעת הבכורה שלו בריאל מדריד, שבינתיים ממש באימון מסכם לפני הסופרקאפ ספגה, כמו שנה שעברה, עוד לא התחילה העונה, והתחילה לספור פציעות של אז זה היה מיליטאו וקורטואה וכו', כמובינגה נפצע כבר חודש וחצי בחוץ, זה כאילו על מדריד לא יכולה להתחיל עונה בלי פציעות משמעותיות, כל העיניים יהיו כמובן על אמבפה.
עוזי, השנה יגידו שאפילו הסגל השני של ריאל מדריד יכול לקחת...
אני ממש לא מסכים איתך, אמבפה זה כמובן חיזוק להתקפה, והוא שחקן מעולה. בוא נראה איך הוא מסתדר עם בלינגהאם וויניסיוס ורודריגו באיזה מין רביעה כזאת שעוד לא ברור איך הם שחקו. אני רוצה להזכיר לך שטוני קרוס פרש, שנכון שמודריץ' ממשיך, אבל הוא כבר שחקן ספסל. ההתקפה של ריאל מדריד השתדרגה, הכישור של ריאל מדריד לא בטוח, וההגנה שלה, נכון, קורטואה חוזר, וראינו אותו כבר ליגת האלופות בכושר מצוין, אבל לא בטוח שההגנה של ריאל מדריד, מנדי עדיין מגן שמאלי, כי בסוף דייביס לא מגיע. אני לא חושב שריאל מדריד יהיה השנה, תהיה יותר טובה מריאל מדריד של שנה שעברה, עם כל הכבוד לאמבפה, אמבפה זה שחקן אחד. ואני אגיד לך דבר כזה, אלי, ריאל מדריד הפעם האחרונה שהיא הצליחה לשחזר אליפות בספרד, הייתה ב-2008, לפני פפ גוארדיולה בברצלונה, ולפני, זאת אומרת, זה משהו שקשה מאוד, ברצלונה עשתה את זה כמה פעמים, ב-15 שנה האחרונות ריאל מדריד לא עשתה את זה.
ברצלונה אבל לא...
לא, לא, אני לא מרצה ברצלונה.
מי יודע מה מבריקה, ראינו שהם מקבלים בראש ומונקו שלישייה. בסדר, לא משנה.
לא, לא, אני לא אומר
שהם לא הצליחו עדיין להעביר את ניקו וויליאמס, לא?
אני לא אומר, הוא כנראה לא הולך. אני לא אומר שברצלונה יותר טובה מריאל מדריד עכשיו, לא. אני לא אומר שאתלטיקו מדריד שהתחזקה ויכולה להיות לגמרי צלע שלישית, ובוא נזכיר שבעשר שנים האחרונות היא לקחה פעמיים אליפות, זה לא שהיא לא מסוגלת, גם חזקה. אני אומר שאמבפה זה לא חזות הכל, ובוא נראה איך הוא מסתדר. זה שהוא מוכר חולצות, וזה שכולם מסתכלים עליו, וזה שהוא יהפוך את ריאל מדריד עוד יותר גדולה מבחינת שם, כן. בסוף התוצאות קובעות, אתה יודע מה, בוא נראה היום, ריאל מדריד יש לה עונה שכביכול יכולה לקחת שבעה תארים, לשחק 70 משחקים, לא היה דבר כזה. זאת אומרת, אני כולל את אליפות העולם החדשה לקבוצות בקיץ. אתה יודע מה? בוא נראה איך הם יגמרו את העונה. אני אומר לך שכל אוהד של ריאל מדריד חותם על שחזור של העונה שעברה עם ליגת אלופות וליגה, ובלי כל שאר השטויות. אני לא חושב שזה יקרה. אבל נראה. בוא, אמבפה לא שיחק דקה אחת של משחק רשמי, וכבר מחתירים אותו וכבר מפילים אותו. בוא נראה איך זה ייראה על המגרש.
על הכיף, אקוזי, המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן אסף.
אהלן, שלום, ערב טוב.
הנה, היה לך את האולימפיאדה להתאושש.
מי זוכר שהיורו?
אחרי היורו.
התאוששנו, כן, כן, אתה יודע, היה גם אולימפיאדה מוצלחת, גם לישראלים, גם להולנדים, אז בסך הכל נהניתי, וכמו שאתה אומר,
להתאושש. מה עשו הולנדים? באוקי שדה הם לקחו, לא...
אוקי שדה, בבנים, בבנות. פמקה בול כמובן, הצנית הנפלאה שעשתה שם ריצה מדהימה ב4x400, ובעיקר נהניתי לעקוף בכדוריד, בכדוריד נשים, זו הייתה החוויה הכי גדולה.
כן, בוא נדבר על, על קודם כל על הפרמייר ליג, זה נפתח ב, בסוף השבוע הקרוב, והולכת להיות הצגה גדולה, ואני מקווה כבר, אתה יודע, למשהו אחר, אין לנו כוח לסיטי כל הזמן, אתה יודע, שהיא מפסידה תארים, היא לא, לא משיגה תארים.
ממש, ממש, מצד אחד, אנחנו רואים הליגה הטובה בעולם, יד ששם באמת את השחקנים הכי טובים, והמאמנים הכי טובים, וזה מצטלם הכי טוב, והקהל אדיר, ובאמת, וההיסטוריה, וההווה והעתיד, אבל, אבל אני מסכים, יש את העניין הזה שכבר 4 שנים רצוף, מנצ'סטר סיטי אלופה, שמשהו שלא קרה מעולם בכדורגל האנגלי, שברו שם איזשהו שיא, והשאלה, האם מישהו יכול להתמודד איתה, אז ראינו שארסנל באמת יכולה, הגיעה עד מרחק של 2 נקודות ממנה, וממש נאבקה איתה עד הסוף, ואם אנחנו מסתכלים על הקיץ הזה, אז נראה שדווקא ארסנל התחזקה, בעיקר בהגנה ששם גם ככה היא הייתה מאוד מאוד חזקה, אז התחזקה עוד יותר, הביאה את קלפיורי, שראינו כמה היה טוב ביורו, הבלם, מגן שמאלי של נבחרת איטליה, חוזר
לת... ובעונה הבאה הם יגמרו בהפרש נקודה. מתקדמים, אתה יודע.
אז זהו, סיטי, סיטי איבדה את חוליאן אלוורס, מכר אותו לאתלטיקו מדריד.
עד כמה החיסרון שלו משפיע, אסף?
אני חושב שזה משמעותי, בעיקר כי הוא היה מחליף של ארלינג הולנד. הרבה פעמים הוא גם שחיק לידו. אתה יודע מה, הוא היה מחליף של ארלינג הולנד, והוא גם היה לא מעט פעמים המחליף של קווין דה בריינה. וכשהשניים, שהם בבית הכוכבים הגדולים של סיטי, לא היו בגלל פציעות, אני מתכוון פה בעיקר לדה בריינה, שהפסיד כמעט חצי עונה, אז אלוורס שיחק במקומם, וכרגע הם עוד לא הביאו לו מחליף, כמובן שיש להם את הכסף להביא, ועוד יכול להיות שיביאו מישהו, אבל יכול להיות שפפ גוארדיולה פשוט ישתמש בשחקנים שיש לו, שהוא מגדל, שגדלים במחלקת הנוער שם. אוסקר בוב, שראינו אותו במשחק לא רע בסופר קאפ, וכמובן שיש את פודן וגריליש ודוקו. יש להם שחקנים טובים, אבל פה תמיד התחושה היא שאוקיי, יש את השליטה הזו, ויש את הקבוצה הזו עולה את התארים, אבל מתישהו אולי גם הרעב הבלתי נגמר הזה, אולי הוא כן ייגמר, ויש פה קבוצות אחרות שמתמודדות. אז אמרנו ארסנל, וכמובן שיש את ליברפול, שאומנם איבדה את קלופ, אבל יש שם אווירה מאוד טובה סביב המאמן החדש, ארנה סלוט, שגם הוא עדיין לא הביא...
הכל באווירה טובה, אז עוד לא מביאים תארים. אווירה טובה, אתה יודע.
כשמתחילים עונה יש אווירה טובה, זה בטוח, זה בטוח. מנצ'סטר יונייטד שהתחזקה מאוד, טוטנאם שהביאה כמה שחקנים לא רעים בכלל, אז בטוח ש... אתם יודעים, סיטי זה בעיקר בחודשים האחרונים של העונה, שהיא לא מפסידה נקודות, בתחילת העונה בוודאי שעוד יש מאבקים והכל פתוח, וסיטי גם מתחילה במחזור הראשון כבר במשחק הכי גדול נגד צ'לסי, אז זה כבר מקום שבו היא עלולה לאבד נקודות, ואתם יודעים שהיא תתחיל לרדוף, טוב לכולם.
תגיד, מה התוכניות של קלופ?
כל הזמן מחברים אותו לכל מיני נבחרות, לא לקבוצות, דיברו אולי על נבחרת ארצות הברית.
הוא הצהיר שהוא יוצא, כן, הוא הצהיר ש...
הוא אמר, זה לא יקרה.
שנה חופש.
שנה חופש, אפשר להבין את זה אחרי הלחץ. היום זה באמת להיות מאמן של קבוצה, מנג'ר באנגליה, זה לא לבוא בסוף שבוע ולקבוע הרכב ולהעביר אימונים, זה כל כך הרבה יותר, זה לנהל את כל המועדון, וכמובן מול האוהדים, ומול ההנהלה, ומול השחקנים. אפשר להבין אחרי העומס הזה של השנים, של 9 שנים בליברפול, שהוא רצה קצת חופש ומנוחה, אז אני לא רואה אותו חוזר כל כך מהר, אבל בטח זה התחיל לדגדג לו, ובוודאי לקראת מונדיאל 26 יהיו עוד ועוד נבחרות שירצו לראות אותו אצלם, וקבוצות שאולי ייכשלו ופתאום זה כן יעניין אותו, אבל כרגע אנחנו נראה אותו בהופעות של טיילור סוויפט או במשחקים גדולים, אבל לא על הקווים.
אסף, מה מעמדו של מנור סולומון בטוטנאם? אנחנו
הוא יצטרך לעבור כדי לשחק.
מה?
הוא צריך לעבור כדי לשחק.
כן, זו תשובה מדויקת, קצרה ומדויקת. המאמן שלו, פוסטקוגלו, גם אמר, יש את הדברים היפים האלה שבאנגליה אומרים אותם ככה, לא בצורה ישירה לגמרי, אבל הוא צריך לחשוב לאן הוא רוצה לקדם את הקריירה שלו ומה הוא רוצה הלאה, שזה מילים אחרות לפרק. פה זה כנראה לא יקרה, הם גם באמת עשו רכש משמעותי מאוד, יש המון שחקנים על העמדה שלו, הם הביאו חלוץ, 9, סולנקי, שהולך לשחק, מה שאומר שסון חוזר לעמדה שלו, שזה מצד שמאל, יש שם כמובן את קולוסבסקי, ויש את ברלן ג'ונסון, ויש את טימו ורנר, יש שם כל כך הרבה שחקנים, אבל השם של סולומון טוב, הוא גם הוכיח את עצמו בליגה הזו, ויש לא מעט קבוצות, אני חושב, שישמחו לקחת אותו, אם זה וולפס, אם זה לסטר, כל מיני קבוצות שכבר חיברו אותו אליהם, אני חושב שבשבילו זה יהיה, חכם ונפון לעבור לקבוצה.
אסף, המון תודה.
תודה רבה חברים,
שיהיה טוב. אנחנו עכשיו בהפוגה מהספורט, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב וואלה ורדיו 103, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, ארבעה חיילי צהל נפצעו היום במבצע באזור הבקעה, וראיתי ששניים בינוני, שניים קל, עלו על מטען ברקם, עלו על מיתן, אני מקווה ששלומם טוב.
כן, מדובר בארבעה לוחמים של יחידת עובדבן, שהיום היו בפעילות מבצעית בכפר טובס. צהל פשט הבוקר על כפר טובס בצפון הבקעה. במהלך הפעילות ג'יפ דוד, ג'יפ ממוגן, עלה על מיתן גחון. כתוצאה מכך רע פיצוץ שבעקבותיו, נפצעו שני לוחמים באורח בינוני ושניים באורח קל, הם פונו על ידי מסוקים של חיל האוויר לבית החולים רמב"ם בחיפה. במהלך המבצע הזה פעלו הרבה מאוד כוחות, בהם יחידת מצדה של שב"ס, שהושאלה לטובת צה"ל, יחידת דובדבן, לוחמי השב"כ, לוחמי כפיר, לוחמי מג"ב, פשטו על מספר כפרים בצפון הבקעה. צריכים להבין שבאזור הבקעה כרגע יש פעילות של צה"ל לאורך התקופה האחרונה, כי מזהים ניסיונות של איראן להפעיל איזשהו מערך של טרור בצפון השומרון ובצפון הבקעה, בדומה למה שקורה בג'נין. ואנחנו מדברים על פעילות שבמהלכה גם חוסלו חמישה מחבלים, ארבעה באמצעות כלי טייס של חיל האוויר ואחד בקרב פנים ופנים עם לוחמי צה"ל. וזה בעצם האירוע. לפני שעה קלה הלוחמים יצאו מטובס, וכנראה שבימים הקרובים יחזרו שוב פעם לפעילות נוספת.
כן, יש שם, מתחיל להתרחש שם התרחשות בכלל בכל יוש. בוא נעבור בכלל, אתה יודע, לחזיתות אחרות, לגזרות אחרות. מצבנו מבחינת חיזבאללה ואיראן, חותים, כל האירוע הזה.
טוב, אז קודם כל אנחנו מבינים שבשעות האחרונות איראן מתמודדת עם מתקפת סייבר עוצמתית ששיתקה את כל המערכת הכלכלית של איראן. בעצם הסייבר פגע במערכי הבנק המרכזי, מחשבי הבנק המרכזי של איראן. בעקבות כך הוא השביט גם את מערכות המחשבים של יתר הבנקים המסחרים באיראן, ובעצם באיראן אי אפשר עכשיו למשוך כסף, אי אפשר לבצע עבורות בנקאיות, אי אפשר להיכנס לחשבונות בנק של התושבים. זה מכה מתחת לחגורה. ככל הנראה, זה מדובר במתקפת סייבר שעומדת מאחורי המדינה או מדינות, ובעצם מוטטים לאיראן אחרי ששלחו לעברה לאזור גם צוללות, גם נוסעות מטוסים, גם ארמדות של מטוסים. מוטטים לה שאפשר גם לפגוע בה ולשתק אותה לא רק עם כלי נשק קונבנציונליים, אלא אפשר גם בדרכים אחרות.
מה שבטוח זה לא אנחנו.
נכון, זה לא אנחנו. עד שאיזה טמפית יבוא ויגיד, כן, זה אנחנו.
זה אני.
לא, לא, לא אתה. תפקיד ציבורי יותר, לא אתה.
ככל הנראה שזה לא ישראל, או לפחות ישראל לא לוקחת שום אחריות על העניין הזה.
אנחנו באחריות, אנחנו חלשים, מראש הממשלה ומטה.
כן. עכשיו לגבי חיזבאללה, אגב, העניין הזה גם באמת אנחנו צריכים לראות איך זה משפיע גם מחר בוועידה. האזורית הזאת, זאת הוועידה שמתכנסת בדוחה, ליצור איזשהו סוג של הפסקת אש בעזה, וגם כמובן להביא לשחרור חטופים. הוועידה הזאת אמורה גם להשפיע על מצבנו בצפון, וגם בכלל על הכוונה של איראן להגיב. הרי איראן אמרה, ככל שהוועידה הזאת תהיה עם פניה לשלום, היא תשקול מחדש את האפשרות להגיב נגד ישראל. ניסיון בעצם של הקהילה הבינלאומית לצנן את הרוחות, מה שקורה פה במזרח התיכון.
אין אמונה בפרסים, אבי. הם יגידו ככה, יעשו אחרת. אנחנו, תשמע, אנחנו 5,000 שנה סובלים את הנבלות האלה.
אנחנו בסוף נחבל להם גם את החשמל.
כן, בסוף אנחנו גם מים לא יהיה להם, לא רק שלא דלק וכסף.
בואו לא נשתחצן, ובואו נעמיד את
זה. תן לנו פשוט, אתה יודע, להסתלבט קצת.
80 מיליון איש, מדינה מתקדמת, בחלק מהדברים יש להם הרבה טכנולוגיות, אל תזלזלו בהם.
חס וחלילה וחס.
באמת, אל תזלזלו בהם.
לא, אבל שלא יחסו עלינו.
כן, למה?
לגבי משפט אחרון, לגבי לבנון, אז בצהריים צה"ל תוקף מחבלי חיזבאללה, הורג אחד, פוצע כמה, יש דיווחים על 10. בתגובה הם יורים מספר טילים לעבר קריית שמונה, שניים פוגעים בעיר, אחד מיורד, וכנראה שעוד כמה נפלו בשטחים פתוחים. בכל מקרה המתיחות עדיין נשארת בצפון, כמו עוד ערב שיורד על מדינת ישראל.
על הכיף הקווי, המון המון תודה, נשתמע מחר.
תודה.
חזרנו, סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
התאוששת מהאולימפיאדה, מכל הענפים ששידרת?
האמת שעדיין מתאושש מזה, לשדר שלושה שבועות זה קשוח. כן. אפילו אתה קופמן יודע שבילינו כמות שעות באולפן הרבה יותר מבבית, אבל לא מתלוננים כי...
לא מתלוננים כי נהננו מכל דקה.
נכון.
בוא נדבר על הליגה האיטלקית, עונה חדשה באיטליה יוצאת בסוף השבוע לדרך. אינטר זו עדיין אינטר שבאמת יציבה, חזקה וכל הסופרלטיבים?
האמת שכן, לגמרי, אינטר היא מאוד מאוד חזקה עדיין, היא גם לפי כל הסוכניות מועמדת לקחת את האליפות פעם נוספת, גם אפילו אפשר לומר קצת התחזקה מבחינת הסגל שלה, ז'לינסקי שהגיע מנאפולי עם אדי טרמיה, חלוץ האיראני שהגיע מפורטו, ולא עזבו אותה שום דבר משמעותי, אבל זה בעיקר קבוצה שגדלה ומתפתחת בעוד שנה, מאמן שמצליח לקחת עוד כמה תארים, ואינטר הוא מועדון שהפעם אבל באמת צריך ללכת ולכוון קצת יותר לכיוון ליגת האלופות, לשים את כל הביצים שלו אולי דווקא במקום הזה, אבל בליגה היא בהחלט הקבוצה הכי חזקה שיש כרגע, אבל כן. המתחרות שלה עושה רושם.
יובה, בוא נדבר משל על יובה שהביאה באמת מאמן חדש,
מאמן חדש קוף וסגל גם לא מעט שחקנים חדשים שהגיע ובעיקר שיטה חדשה כי המאמן הזה תיאגו מוטה נזכיר אותו מאמן שלקח את בולוניה והביא אותה לליגת האלופות ופתאום עכשיו מקבל את הבמה הכי גדולה שיש כי יובנטוס זה משהו אחר זה לחצים אחרים זה הקבוצה הכי גדולה באיטליה והסלחו יועדי אינטר ויועדי מילן ולקחת אותם ולהרים אותם, לקחת אותם למקומות הרבה יותר טובים, זה באמת יהיה אתגר מאוד גדול עבורו. הוא מחליף לא מעט שחקנים, והנה אנחנו מבינים שעוד שחקנים בכירים שעומדים לבוא אליו, טון קופ מיינרס, מי שהיה עונה שעברה בורג מאוד גדול בליגה האירופית של אטלנטה והגעה של הליגת האלופות, הוא הולך להגיע ליובנטוס, ושחקנים נוספים שהגיעו כמו דאגלס לואיז שהגיע מאסטון וילה, שהוא שחקן מאוד בכיר, וגם הוא הביא אותם לליגת האלופות, את אסטון וילה. אז יש שם שינויים מאוד גדולים גם ביובנטוס, אבל כל הסיפור הוא איך כל הדבר הזה הולך להתחבר. יושבים לך, יושב לך מאמן, וגם אתה יודע שכל הכוכבים האלה בשחקנים חדשים, בסוף צריך חצר על המגרש שיעשו את העבודה.
זו העבודה של המאמן, מילן.
אנשים לא מבינים שלעשות קבוצה מכוכבים, הרבה יותר קשה מאשר לעשות עם כל מיני...
פועלים.
זה נכון, וזה גם מאמן שהוא לא עבד בה, הוא כאילו מאמן שכן שיחק בבמות הכי הכי גדולות שיש, בוודאי תיאגו מוטה. את הדברים אדירים ברמת קריירה שחקן, אבל בקטע של מאמן, הוא הגיע מלמטה, והוא הגיע והתפתח, והוא הראה שהוא יודע באמת לעשות דברים יפים מאוד עם השחקנים, כמו שעושה בבולוניה, בעונה שעברה, אבל באמת ביובה, עכשיו כל הזרקורים עליו, זה מסיבות עיתונאים מפוצצות בעיתונאים, זה כל הם כותבים עליו, כל דבר הכי קטן שיש באימון, זה כותרות ענקיות, וכמובן ליגת האלופות, שיובנטוס לא הייתה שם בעונה שעברה, והיא חוזרת סוף לבמה הזאת של ליגת האלופות, והיא מאוד מאוד רוצה גם להצליח שם.
בוא נדבר על מילן, שאתה מאוהדיה, והיא לא מתחזקת, והיא גם לא בדיוק מתמודדת על תואר.
זה נכון שאולי היא לא מתחזקת יותר מדי, אבל כנראה גם שלא באמת צריך להתחזק יותר מדי בסגל של מילן. כי צריך היה שפצורים קטנטנים, והיא עשתה את זה. זאת אומרת, אויביה ז'ירו הלך לליגה בארצות הברית, והגיע קפטן אלופת אירופה, אלוורו מורטה, כחלוץ. והגיעו עוד שחקנים באמרסון רויאל, מגן ימני, ועוד יגיע עוד איזשהו קשר אחורי שצריך, אבל מעל כולם מגיע מאמן חדש, פאולו פונסקה. אותו מאמן פורטוגלי שהיה כמה שנים ברומא, היה בליגה הצרפתית, הוא מקבל את הבמה להצליח עם מילן ולהביא אותה למקומות הרבה יותר טובים, וכל האתגר עליו, תשמע, במשחקי האימון זה נראה לא רע בכלל, נכון שוב, זה משחקי אימון בלבד,
אבל כשאתה מנצח את ברצלונה, אתה מנצח את מנצ'סטר סיטי, אתה מנצח את ריאל מדריד, כל זה במשחקי אימון, אתמול הם ניצחו 3-1, אתה אומר, אוקיי, יש כיוון ויש עם מה לעבוד. זה נכון שלהגיד שמילן תתמודד על האליפות? כנראה שלא. כנראה שלא, והיא תצטרך להיות שוב בליגת האלופות. אבל איך תדע, דברים יכולים להתפתח, כי יש שחקן אחד במילן שהוא יהלום, הוא יהלום שהוא חצי מלוטש, זה רפאל לאו. אולי השחקן עם הפוטנציאל הכי גדול בליגה האיטלקית, וכנראה שהמאמן הקודם לא הצליח למסות אותו עד הסוף, ומגיע מאמן שהוא גם פורטוגלי, מדבר איתו באותו שפה אפילו באימונים שלו. אולי הוא הצליח להוציא ממנו קצת יותר, כי הוא הברומטר הכי גדול של מילן.
בואו נתקדם לעבר נפולי, היא באמת איבדה נכסים, ייתכן שתאבד יותר עד ינואר, ובאמת מכל האלופה שהדהימה ושלטה בליגה, מתחיל להישאר שלד די מצומצם.
זה נכון שהיו כמה שחקנים שעזבו, וכנראה שגם ויקטור אוסימן בימים הקרובים הולך לעזוב, אולי לצ'לסי, ואז רומל או לוקאקו יתאחד שוב עם אנטוניו קונטה, ויש לנפולי מאמן בקליבר הכי גבוה שיש. קונטה מגיע, והוא גם מגיע עם דרישות. מה שכן הצליחה לעשות נפולי, זה להתחזק בעמדות שהיא הייתה צריכה. בהגנה הביאה את אלסנדרו בונג'ורדו, שהוא היה אולי היה הבלם הכי טוב בעונה שעברה בליגה האיטלקית מטורינו. עשתה עוד כמה חיזוקים בעמדת המגן השמאלי שלה, שהביאה את ספינאזולה מרומא. דווקא נפולי, מבחינת הסגל שלה, סגל טוב מאוד. היא משוחררת מאירופה, היא לא משחקת במפעלים האירופיים, ותוכל באמת להתרכז יותר בליגה, יותר בגביע, כדי לנסות להתמודד ולחזור למקומות הללו. אנטוניו קונטה הוא לא מאמן פרייר, הוא לא מאמן שמגיע בדרך כלל גם לאמן קבוצות שמחפשות את מקום 7-6. הוא מחפש הרבה יותר מזה, הוא גם יודע להשיג.
בוא נסיים באמת בשני משפטים, גם על רומא, גם על לציו. לציו רומא, מה בדיוק הולך לקרות שם?
לציו אין הרבה יותר מדי חדש, האמת, זה דווקא די קבוצה שמאבד, איבדה לא מעט נכסים ויש לה מאמן חדש, נראה לאן זה הולך, אבל רומא זה הסיפור הגדול, דניאל דה רוסי מתחיל כמאמן, מה שנקרא מאמן ראשי, כדי להרכיב את הסגל שלו, גם שם הביאו כמה שחקנים מעניינים, מתיאס סולזה ארגנטינאי שהוא מאוד מאוד כישרון מאוד בולט בליגה האיטלקית ששווה לשים אליו, כבר ראינו את זה אפילו אותו פה בסמי עופר כשהוא היה עם יובנטוס, יש שם כמה שחקנים מסקרנים אצל רומא, הביאו את מלך השערים של הליגה הספרדית, את דובביק מג'ירונה. אני לא זוכר, פשפשתי ברכש של רומא בשנים האחרונות, אולי ב-10-15 שנים האחרונות, הם מעולם לא הביאו מלך שערים של ליגה אחרת. אז זה אומר משהו בכל זאת על הקבוצה הזאת ועל הגפנות שלה. גם היא, זה לליגת האלופות, לא לקחת תפקודת.
ברור. סירי אקרמן, הסכלנו, תודה.
תודה. תמיד בכיף, חבר'ה.
אנחנו עכשיו עם סאר פרנקל, המנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות בכדוריד. אהלן סאר, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר. אנחנו לא, אתה יודע, לא הצלחנו עדיין באליפות של הנוער. אחרי די, הצלחנו אמנם את מונטנגרו. מה זה אומר על הסיכוי באמת לשרוד בדרג א', ולהבטיח הופעה
גיל 20. מחר בעצם יש לנו משחק גורלי נגד רומניה, ובעצם נמדה אם עשינו טורניר טוב, או שבאמת עשינו טורניר פחות טוב. מחר אם ננצח, אנחנו נהיה במקומות 17 עד 20, וזה משאיר אותנו בדרג א', בלי תירוצים, היה לנו בית מאוד קשה, הבית המוקדם, שתי נבחרות, הונגריה ושוודיה, שהצלחנו להתמודד איתם לא רע, עלו כבר לחצי גמר בעצם בטורניר, ואומר על החוזק שלהם, ולשוויץ הפסדנו באחד הפרש, שיכל להעלות אותנו לאליפות עולם, וזה לא קרה, ניצחנו את מונטנגרו, שואפים אחר לנצח את רומניה ולעשות טורניר טוב.
הרומנים, רומניה היא אימפריה בכדוריד לעומתנו.
נכון, ולכן, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות בפרופורציות, אם נסיים במקומות ה-17, 18, יש 12 עד 14 נבחרות ש... לא הפילו בכלל לאליפות אירופה, אנחנו כן הצלחנו להפיל, ורומניה יש להם מסורת גדולה, התמודדנו איתם לפני שבועיים בטורניר אצלם בבית, והסתיים בטקו המשחק, כך שזה משחק שוויוני מאוד נגדם, יש להם יתרונות, יש לנו יתרונות, ואנחנו דורכים מאוד, אנחנו ממש ממש נעשה את הכל כדי לנצח את המשחק הזה, ולסיים קיץ ארוך מאוד, ששתי נבחרות צעירות, עתודה ונוער, עם טעם מתוק בפה, ו... להבטיח את אליפות אירופה הבאה שלנו.
השוער, אחד מהשוערים נפצע אצלנו, יש לנו פצועים נוספים בסגל?
כן, גם הפיבוט אריאל שערבני עם איזה פגיעה בכתף, במפרק הכתף, נסים להכשיר אותו למחר, יוני קרא שריר בעצה שפגעת, יוני זה השוער.
כן.
אבל אין תירוצים, באנו עם סגל של 18 שחקנים, וכל מי שנמצא צריך לעשות את המאמצים הגדולים בהבנה, בהבנה טקטית, במסמצ'ים, כדי לנצח את הרומנים.
כשאתה רואה שם את האליפות כולה, את 24 נבחרות, מקומות 17-20, זה ריאלי בשבילנו?
אני חושב שאפילו יכלנו ללכת על מקומות 10-16. חסר לנו שני שערים מול שוויץ, במשחק טוב, שהיינו צמודים כל המשחק, ואז היינו מבטיחים את המקומות 10-16. אני חושב שיש לנו נבחרת מוכשרת מאוד, אבל לא תמיד מה שאתה רוצה זה מה שקורה. יש גם נבחרות אחרות טובות, למדנו פה על הקצב הנעת כדור, על השחרור כדור בזמן, על הטכניקה של שחקנים. גם לנו יש את זה, גם לנו יש יתרונות. אני חושב שכן, מקומות 17-18, נצא קצת מוכזבים, אבל עם טעמתו גם.
על הכיף הקצר, נשתמע, המון תודה.
תודה גם לכם, דש חם, בריאות.
לכולנו. מליניאק, אנחנו מתקרבים לסיום, יש לך משהו לומר לאומה?
לאומה? קחו את התרופות בזמן, מה זה?
מה? בוא'נה, שמעתי לפני יותר משבוע, לא בעצם שבוע, עברתי בבית מרקחת ושאלתי מה הולך הכי טוב. אתה יודע, אז אמרו לי, קודם כל נוגדי דיכאון, נוגדי חרדה, כל הדברים האלה, יש באמת השתלטות, כל העם...
לא מכיר את ה... באיזה צבע
זה. כן, וחוץ מזה, כל התרופות, משחות, פטילות לתחורים.
זה מתחיל לעניין.
אה?
זה מתחיל להיות מעניין.
אתה מבין?
למה השארת את זה לסוף התוכנית?
זה מה שקורה לנו, אתה יודע, מציפיות,
הלו, המנתח של ביבי שמו אותו דירקטור ברפאל.
כן, מגיע לו.
מניתוחים, גם ניתוחים כאלה.
הלו, מפתחים שם גם מכשירים לדברים האלה. ביבי דואג לה...
לא, 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 לא.
רפאל זה רק ביטחוני.
מה שאני יודע אני לא יכול להגיד.
הבנתי.
חבר'ה, ההתקפה לא היום.
בוא נקווה. אז אם מליניאק אומר זה לא היום, אולי תקשיבו לו. ואם כן, שימרו על עצמכם. אף אחד אחר לא ישמור עליכם.